שלום. במסגרת מסעות ובהשראת פרשת פנחס, אני רוצה לדבר על מסעות של חילופי הנהגה. ובחרתי לדבר היום על שלושה מיני חילופי הנהגה. אחד זה מעבר ממשה ליהושע, שזה בהשראת הפרשה הזאת, שמשה מת יהושע מכניס. בעקבות זה המעבר של רבי נחמן בסיפור שבשבעת הקבצנים על המלך שמסר את המלוכה לבנו בחייו, שבאיזשהו מקום כן המלך הולך למסר את המלוכה לבן שלו. למי רבי נחמן התכוון, ואם אני רוצה לתת קצת איזשהו אקטואליה לדיבור שלו, האם זה תוצאה של המוות של הבן שלו אפרים, שהוא תלה בו טיפות משיכלות ונפטר, האם הכוונה שלו לרב נתן או למישהו אחר, זה קשה לדעת. אבל כל פעמים ודאי שם איזה שיקוף שמהדהד של התודעה של אדם שמעביר את המלוכה. הדבר השלישי שהוא מבחינתי היום החידוש, זה המעבר של ההנהגה בחב"ד בין אדמו"ר אריאץ, רבי יוסף יצחק, לבין הרבי האחרון שהיה חותנו. ומה שמרתק פה זה איך הדברים מהדהדים בתודעה של המנהיג שהולך למסור את המלוכה לבנו. ובאיזשהו מקום זה נכון לכל אדם בעולם, כל אדם יגיע הרגע, אנשים מאוד משקיעים תשומת לב ואנרגיה לקבל הנהגה, לקבל מינוי. כל אחד חותר לקבל איזה מינוי. אבל החלק השני היותר מיוסר, זה החלק שבו אתה מוסר את המינוי. אתה נפרד מהמקום שלך, ובמידה רבה זאת חוויה של הורים בחתונה של בנם, ואני מצטרף כאן ברכת שמחה לרב אבישי, שאוטוטו יחווה את זה פעם ראשונה בחייו. זה מעמד לא פשוט, שכשילד גדל בבית, אז הוא אבא המלך, ההורים הם המלך והמלכה. כשהילד מתחתן ותורס כנפיים, אז באמת יש כאן בהרבה מובנים, יש את הכאב של מסירת המלכות. יש מקום עם הבן הנסמך השולחן הוריו, הוא נסמך השולחן המלך, וכאן כשהוא נפרד, אז הוא הופך למלך בעצמו, וזה לקבל ברכת הדרך להיות בעצמו המלך הבא, ויש איזו התרוקנות של המלך הנוכחי, זה כדי להמחיש באופן חי את התודעה הזו. ורבי נחמן חווה אותו באופן מאוד חריף, ובחתונה של עבודים הבאתי כמה שזה, התרפקתי על הנקודה הזו מאוד באחד האזורים כאן בעמוד 33, תכף נראה משהו מהתיאור הזה של המלך שמסר את המלוכה לבן בחייו. זה הסיפור של רבי נחמן, ואדמו"ר אריאץ זה גם כסיפור שמה שמרתק פה זה לא מה בדיוק קרה שם בין פטירת האדמו"ר אריאץ בחודש ביוד בשבט תש"י יוד 1900, תחילת 1950, ואז הייתה שנת אבל, וביוד א' שבט תש"י יוד א', שנה אחרי זה, הרבי הוכפל לרבי. ובאמצע הייתה שנת אבל. ומה שמרתק לעקוב אצל הרבי, זה התודעה שלו, איך הוא תפס את חותנו, את משה רבנו של הדור, נשיא הדור, ומצד אחד מתרפק שאסור לזוז מההנהגה של משה רבנו נשיא הדור, ומצד שני הוא קיבל את השרביט בעצמו, כי הרבי אדמו"ר אריאץ נפטר, הוא הולך עכשיו להנהיג את חב"ד, ואחרי נתן את ביד רמה עשרות שנים. וכל הדיבור וכל ההתרפקות שלו סביב חילופי ההנהגה הם מאוד מסעירים, ממש של דיבורים מסעירים. לא אוכל לזכור בהרחבה את הנושא, ולמרות שראוי להתרפק עליו ולזכור אותו בהרחבה, אבל משהו מזה הבאתי כאן בעמוד השני, שזה בעצם שיחה של הרבי לפרשת חוקת. זה באמת בימי תמוז, בשנת האבל. התאריך כאן הוא ט' בתמוז תש"י יוד. הרבי נפטר בחודש שבט, וזה דרשה מתמוז תש"י יוד. כלומר, ממש בתוך, אפילו די בתחילת שנת האבל, הרבי כבר התחיל לתת שיעורים, ובעצם התנהג במידה רבה כמו רבי, למרות שלא הוכתר עליהם לרבי, זו הייתה שנת אבל. אבל הוא כבר דיבר ממקום מאוד, הייתי אומר שבהרבה מובנים, הדיבורים של הרבי בשנת האבל בעצם היו דיבורים שמכוננים את המלכות שלו בחב"ד. יצא מזה שהוא עמד לפני אנשים, נתן התוועדויות ונתן שיעורים, שהוא די לא היה הרבה. זה ממש ניכר באופי הדיבורים שלו, שהוא ממש, כשאתה מסתכל על מבט רטרוספקטיבי, יותר מ-20 שנה אחרי מותו, רואים שבדיבורים האלה שלו כבר הניח את התשתית, שבעצם ברור כמי הרבה להמשיך. ההיסטוריונים שחוקרים את חב"ד, והתפרסם לאחרונה בכמה ספרים, מדברים על מעין מאבק שהיה על הירושה. לא היה ברור מראש מי הממשיך של אדמו"ר הריי"צ, וזה לא היה ברור שהרבה, שבסוף היה, אכן הוא יהיה הרבה, אבל היה פה איזה מין סוג של... הרבה חופי בתודעה שלו, זה די ניכר כאן, וכבר מההתחלה היה הרבה, כלומר, הוא הוכתב להיות רבה בעיני עצמו. ואני אומר את זה לא עם קושי ביקורת חלילה, אני אומר את זה עם הקושי של זיהוי התודעה שלו, שהוא באמת היה כרבה, וכבר ניכר בדיבורים שלו, דיבורים של הנהגה, דיבורים של אדם שבאמת הוא מתלבש בלבושים של מנהיג, של המנהיג הבא. זה דבר נורא מרתק לראות איך באמת אדם, להיות רבה זה לא מין פורמלי, זה סוג של הכרעה פנימית. בזה אני רוצה לחזור במשפט הזה, שזה לא הכרעה פורמלית, לחזור לדמותו של יהושע, כפי שזה נתפס גם בפסוקים, חיים לפסוקים, ועיקר דרך מדרש שלמדנו אותו השבוע כאן, אני רוצה לראות אותו שוב, בהקשר שאני רוצה לפתח, אני רוצה לפתח כאן, והוא נצא לדרך. נתחיל מהחוליה הראשונה, משה ויהושע, יש את החוליה השנייה, זה רבי רחמן, במעשים משמעת הקבצנים, ויש את החוליה השלישית, זה אדמו"ר הריי"צ והרב מחב"ד, זה בית, זה מסעות, ממש מסעות, זה ממש מסע, ללכת ממקום של מנהיג, במקום של אדם שנפרד, שמנחיל את המלוכה לבנו וכו' וכו'. אני אפילו בודק גם את עצמי, למה הנושא הזה כך מעסיק אותי? אני רואה שגם בספר נגיע בשפת הלב, ולא הייתי, לא חייתי בתודעה כזאת. אבל אני מוצא שם בתוך הספר הרבה דיבור על ההנהגה של האב לבנו, של הרב לתלמידו, על הרב של... אולי יש האופי של הספר, זה באמת ברקע, אחרי הכל באור המקיף, היה הסתלחות של הרב שגר. אולי מסיבות אחרות של הדמות שלי שלא קשורה בכלל לזה. אבל הדבר הזה חוזר על עצמו בכל מיני ורסיות וכל מיני צורות פעם אחר פעם, וגם היום כשהחלטתי ללמד משהו, להמשיך את הדיסמור של מסעות, זה מאוד חשוב לי לדבר על זה. ואני לא יודע אפילו להסביר למה זה כל כך, למה המקום הזה כל כך דחוף אצלי. הוא דחוף במובן הזה שיש כאן, מרגיש בין סודות עמוקים שמסותרים באותו מרחב של מעבר, של חילופי הדורות, חילופי ההנהגות, שזה דבר נורא קריטי בהבנה הנכונה של הקיום, בהבנה הנכונה של המציאות. זה נכון כמובן ביחד על חנת תורה. למשל, אתן לכם דוגמה, שמהדלת לי המון שנים, המשנה הראשונה מסכת אבות. מה כתוב שם? משה קיבל תורה מסיני. זה שרה ליהושע. מה אחרי זה? שרה לי זקנים, לוויים, אנשי כנסת הגדולה וכו' וכו'. חכמים, אנשי כנסת הגדולה. עכשיו, המשנה הזאת היא לא משנה שמספרת איזשהו סיפור, כאילו יש איזו קופסה ביד, קוראים לה תורה. אתה פשוט מקדרר אותה, כמו שאומרים, למשה ליהושע, ושואל, הרי ברור שזה לא, זה בכלל לא העניין, זה לא איזה מין תיאור מהסוג הזה. יש כאן תיאור מאוד עמוק, שבאמת תורת משה באיזשהו מקום מתפרקת, כי בשיחד עם משה שהולך לעולת עולמו, גם התורה שלו בעצם נעלמת, מתפרקת לה, ועכשיו קם מנהיג של יהושע, התגלמות חדשה, זה דפוס חדש. מה היחד בין הדפוס החדש שמתגלה באמצעות נשמתו של יהושע? לבין התורה הישנה של ישראל משה, זוהי שאלה שלא פשוט להשיב עליה. נתן לך, ברור שיש פה, איך שלא ננסח את זה, מדובר כאן על המשכיות. מדובר פה על איזשהו, יש פה איזה רצף. מצד שני, ברור שאין פה רצף. יש פה איזה דבר חדש, שעוד לא היה בעולם. יהושע זה לא משה. ואולם יהושע אומר, זכרו תורה פה שעבדי, ולהבדיל לא להבדיל, כמו שהרב מחב"ד אמר, שאסור לזוז מדרכו של אדמו"ר הריי"צ, כשהרבי מחב"ד עצמו שבר את תורת חב"ד של יגיע קר, שאין לה שום היכרות של תורת חב"ד הישנה ביחס למה שהוא הביא לעולם. כלומר, באיזשהו מקום יש כאן תנועה שאי אפשר אפילו לנסח אותה, שמצד אחד יש כאן משהו שמתפרק, ואני מוכן לחזור למשל של האב ובנו. הבן זה לא אבא שלו, כמה שהבן אולי דומה לאבא שלו, כמה שהבן אולי ממשיך את דרכו של אבא שלו במובנים כאלו אחרים, בסופו של עניין, מה שהבן מביא לעולם, זה, הייתי אומר את זה בסגנון אחר, שכתבתי לו גם בספר, למעשה הרב לא מוליד תלמיד, הרבה מוליד רבה, והאבא מוליד אבא. זאת הנקודה היותר מדויקת לבטא את העניין. אין כאן מצב שבו תלמיד דרך כלל איזה ניסוח, שאתה לא בא לומר, שהוא כבר בעצם קומה פחותה מהמקור. זה כבר עותק דהוי ביחס לעותק המקורי. אבל אני חושב שההנחלה שעליה אני מדבר כאן, זה לא עותק, ודאי לא עותק דהוי. יש פה איזה מין התפרצות, איזה מין התחדשות, שהבן מתחדש, והוא הופך להיות אבא בעצמו. ויותר מזה אני אגיד שכל המעבר, למשל מסיפורי האבות של ספר בראשית לסיפורי ספר שמות, באמת אברהם אבינו, אין שם כזה בספר בראשית. המושג אבינו זה מגיע רק כשהילדים אחרי שאבא נפטר אומרים לו אבינו. אין, האבא בחייו לא נקרא אבינו, כמו שאין לו בן שיחז עליו שהוא אבא שלו. ועל זה הדרך גם בהלכת התורה. אחרי שהתורה נמסרה בין שקל עשר דולר, יכול לבוא התנא במסכת אבות ולקרוא למסכת אבות. ולקרוא למסכת אבות, שזה יכול להתרחש רק אחרי שכבר הגענו לכסת הגדולה, יש כבר התחלה של תורה שבעל פה, יש כבר משניות, ואחרי זה גם דור התנאים ודור המוראים, שהם יכולים להסתכל בחזרה אחורה ולדבר על אבותינו, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב וכו' וכו'. אז זאת פרספקטיבה שכבר אומרים אותה הבאים אחריהם, שהם באמת נמצאים באיזו עמדה מאוד עצמאית וחופשית, ומהמקום החופשי שלהם יכולים להכריז מי אבא שלהם. ואותה מידה, כמו שנגיד לומר בחב"ד, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. שחב"ד אמר זה כבר אמת, שהקדוש ברוך הוא נהיה מלך רק שממליכים אותו. ואיך ממליכים אותו? על ידי הרצון, מלכותו ברצון קיבלו עליהם. כלומר, הבאים, עם ישראל, מהמקום החופשי שלו, שמזהה את השכינה בתוכו, יכול לומר, אתה הוא אלוקינו, אתה הוא מלכנו. וזה בעצם הנקודה של המלכה, שמגיע מהמקום החופשי, שמי שבעצמו כבר הופך להיות המלך. וככה בשביל להיכנס לדברים.
אני רוצה להוסיף אבל שלפעמים מה שקובע את הרב כרב, זה גם ההתנגדות של התלמיד אליו. כמו שאומרים שבשולחן ערוך, כאילו הרמ"א הוא זה שהפך את השולחן ערוך להיות שולחן ערוך. ברגע שאתה משתמש בזה כבסיס, אתה מתווכח ביחס אליו, אז זה הופך להיות
הופך אותו.
זה הופך אותו להיות המקור. ברגע שאתה
מאוד יפה.
אני זוכר שהיה, אולי זה היה שנה ראשונה או שנייה בשיח שעשו בג' אלול יוצאת לרב. ואז שאלו מה זה הרב שגר, אין מה זה הרב שגר, אבל מה זה רב קוק בשבילך? ונדמה לי שהרב שגר אמר שזה מי שממנו אנחנו יוצאים כדי לחלוק עליו גם. אבל כאילו, יש לה משתמש בזה כבסיס לשינוי, אני אומר את זה גם גם מנקודת מבטו של הרב, שצריך לסמוך בתלמיד שחולק עליו, כאילו, זה נותן לו את המקום, ברגע שהמקור למחלוקת.
כן, זה מאוד מעניין, שאתה אומר, לגבי משה ויהושע, אין שם סימנים לזה במקרות לפחות. לכן יהושע נער להביש בתוך האוהל, אמנם בסוף הוא נהיה עממי,
זה מחייו של משה, הוא לא...
ולא אחרי אתה לא נזכר משהו שהוא מורד בו, אומר שזה...
במדרש תקרא, אז כאילו... זה בלתי אפשרי שהם יהיו ביחד, אבל חוסר האפשרות הזאת היא חלק מהעוצמה של...
אוקיי, תודה, זה בסדר, יפה. בוא, אז בואו נגיע עכשיו ביחד. אני אתחיל לקרוא מפרשת השבוע. אתם יודעים שיש... הליצנים אומרים, מה ההבדל בין דרשן טוב לדרשן גרוע? שדרשן טוב יודע לקשור כל טוב על הפרשה. הדרשן הגרוע גם עושה את זה. שלצורך העניין, אז אני אהיה דרשן גרוע לרגע. תרשו לי. אני אקשור את זה לכאן.
דרשן עוד יותר טוב ממה ש... כל דרשן יודע לקשור, אבל פה זה באמת קשה.
זה הדרשן הכי גרוע, שאני לא חושב שזה נכון. וידבר משה אל אדוני לאמור. לפקוד אדוני לא יהיה רוחות תחוב השרי של העדה, אשר יצא לפני מה שבוא לפני מה שיוצא מה שאיר ימי לא יתהיה, עדת אדוני כצורך שאין להם רואה. ויאמר אדוני משה קח לחיות, יהושע בן נון איש אשר רוח בו, ושמחת ידך עליו. וכן לתנועה הראשונה תנועה של השמיכה, היא גם כנורא מעניינת, תנועת השמיכת הידיים. כדי להנחיל את המלכות, יש התנועה של סמיכת ידיים, שהיא תנועה מאוד טעונה. ושמחת את ידך עליו. בכלל, התפקיד של הידיים אצל המנהיג זה דבר מאוד מופלא. נגיד את זה משה מלחמת עמלק, משה מרים את ידיו כדי לנצח. וכאן כדי לסמוך את יהושע, הוא צריך לסמוך את ידיו עליו. ואותם ידיים יש פוס כפיי על השם, גם תנועה של תפילה. זה פריסה לכיוון מעלה, ויש לסמוך את הידיים שדווקא תנועה הפוכה. צריך את הידיים לשים אותם בכיוון הזה, וככה ממלא את ה...
זה תנועה של העברה כנראה, כי זה גם לסמוך ידיים על קורבן. זו אותה תנועה, שם זה כאילו להעביר את החטא לקורבן.
משהו כזה, כן.
פה זה להעביר את הרוח אל ה...
אנחנו איבדנו משהו בעולם המודרני והמאוד אינטלקטואלי, איבדנו משהו מהשיח של הגוף. יש כאן שיח מרתק של הגוף, שמש הידיים, אין כאן בכלל מילים, הרי התפילה הייתה למעשה לא מילולית, גם הרמב"ם אומר שהתפילה במקורה היא תפילה של דממה, והתפילה המילולית היא כבר ורסיה מאוחרת, היא ורסיה נחותה, נאמר ככה. וכאן באמת אתה לא צריך שכל ההוויה שלנו תהיה הוויה של פנטומימה, שאנחנו בעצם מתפעלים בעצם בפריסת ידיים, יפרוס כפי לשם, הקולות יחדלו והברד לא ירד או משהו כזה בעצירת הברד, ועוד דוגמאות, הוא פרוסכם כפיכם, העלים עיניים מכם, גם כתבות תפילה אינני שומע, פרוסכם כפיכם הכוונה פריסת כפיים של תפילה, בעצם, ויש גם בפיוטים של סדר העבודה ביום כיפור, לכהן שמה שעבד לנו זה פורס ידיו ברשם, משהו כזה, מין ביטוי כזה, זה פריסת הידיים של הכהן, וזה סתם, אני אומר, ברבה מובנים אנחנו איבדנו משהו מהטאץ' הבלתי אמצעי אל הידיים ואל הספרדים בתפילה, עדיין מוצאים את פותח את ידיך בתפילת אשרי, פותח את ידיך ודיאל לך לרצון, פותחים את הידיים, זה הדבר היחיד שעוד נשאר, אני חושב, מהשריד משפת הידיים של פעם, אבל זה משהו שהוא נורא יכול לעורר מחדש את הריגושים של היהודים, מי שבאמת חווה את הגוף שלו ואת האיברים בצורה הכי מרשימה, באותי לפחות, זה כבר רבי נחמן בשבעת הקבצנים, שהוא מדבר שם על העיוור ועל החירש ועל אדם בלי ידיים, אז שם הוא נותן ממש אזור שלם לדבר על הידיים ועל המובן של הידיים, אתה יודע שמי שאין לו ידיים הוא בעצם זה שיש לו ידיים וכולי וכולי. על כל פעמים אני סתם אומר כאן שהתיאור הזה כאן ושמחת את ידך עליו, העולם המודרני זה נתפס כזה מין ריטואל, מין טקס כזה. אבל העולם המקורי זה לא סתם טקס מוחצן, שאתה שם את הידיים ככה וכאילו זה משהו, אלא זה יש, סליח לסיפור, היינו שנה שעברה במעלה גלבוע, הישיבה, הייתה של מעלה גלבוע, ושם בדיוק היה שיעור הלכתי שאחד משלנו, אבנון סמט על נושא הסמיכה. נשא שם בשיעור אחד האבות של אחד הילדים של מעלה גלבוע, שזה בעלה של הרבה רות גן כגן, יש לה תקילת נוות תהילה בירושלים, המשפחה דתית, אורתודוקסי, נראות שמה שעושה שם זה לא בדיוק אורתודוקסי, אבל היא באופן אישי משפחה דתית, דיברתי איתה באיזה פאנל לפני שנה וחצי, ואז זה סיפור של סיפור, כיוון שהוא לימד על, הרב נורי לימד על סמיכה, אז היא סיפרה שהיא קיבלה סמיכה מהרב שנפטר לאחרונה, איך קוראים לו? זלמן שכטר שלומי, פשוט כזה. והוא גם כן רב ששנוי מחלוקת יחד עם דתו, אבל הוא היה הרבה שלה. ואז הוא קיבל סמיכה מאדמו"ר אריאץ. ואז היה שם טקס, היא תיארה שם איך היה טקס, הוא סיפר בשמה, איך התנהל טקס הסמיכה, והיא סיפרה שהיה שם ממש, עמדו שם קהל גדול, וכל אחד הניח את ידו על זה של ידו, משהו כזה, וכיוון שאדמו"ר אריאץ קיבל סמיכה מהרבי שלפניו, זה שמהרבי לפניו, יש מין מסורת בחב"ד כאלה שקיבלו סמיכה, אז היה שם טקס שהיה נורא מרשים כזה, שממש כולם מוצאים ידיים על הראש, מין טקס מהסוג הזה, אני לא כל כך אוהב את זה דרך אגב, כי זה כבר קצת מריח משהו שהוא לא כל כך יהודי לטעמי בצורה שעושים אותו היום, אבל אני יכולתי להבין, להרגיש לרגע את החשמל באוויר, שיש איזה מין, לא שים את הידיים על הראש, וזה נותן איזה סוג של איזה, באמת ההצלה כזאת, כולם מקבלים מהרוח הזה של ההצלה. אני הבאתי לתת דוגמה. חרב על הכתף. מה? והאמר
בעיניים
שעושים
את החרב על הכתף, זה היה...
זה משהו דומה, זה משהו דומה לזה, כן, מין משהו, אבל אמרתי, אני בכלל נרתם מתכסים, היום בוודאי, כי יש איזה מייר, יש איזה תהי ככה בתודעה שלי, זה נתפס כמשהו שהוא, אני לא יודע איך להגדיר אותו, אבל משהו שהוא לא, הוא מעבר לגבול של הקשרות בעיניי לפחות, מסיבות, הוא מריח משהו, שלא יודע אם זה עבודה זרה, זה לא עבודה זרה, אבל זה משהו שהוא לא מבפנים, וזה אחרי אני נרתע, אבל רק כדי להמחיש את הסיפור הזה, ימחיש לי, גם באופן עמום איזה סוג של מה התנועה של שימת הידיים על הראש בהקשר כזה יכול לעשות, כן.
שני דברים. דבר ראשון, לפני שבועיים בערבותי בתחנה מרכזית, ואני מתכנסת שם, והשנה איזשהו יהודי שבא עם כיסים של קפוצ'ון, אבל עם בנט של טלית, כיסים שחורים, ממש שחור מרובה באמצע, כי בתוך זה ממש היה מקום מובנה לתפילים, והוא ממש קרא והשתחווה באמצע בתכנסת שם, והוא ממש... אומר את זה כי כשהיינו מהרדוב, אז היה לי בצוות מתק דתי, מנות הסורק, ושני חבר'ה חילים. ואז עשינו, והגיע ראש השנה, היינו לבד. הייתי צריך לעשות את התרת נדרים. לקחתי אותם, המתק בסדר, אבל אין שתי חבר'ה חילים, ומה... זהו, ואז דווקא אחד מהם שהוא באמת יותר מסורתי, אורי, שהוא יותר פשוט באמת. הוא בא ואמר, מה, ממש כאילו, אני לא זוכר את הביטוי, אבל אנחנו מוכנים לך, אנחנו סולחים לך, אנחנו... כי זה שלוש מילים שהן חוזרות לכל הטקס, זה ממש... הוא אמר להם, ממש הרגשתי משהו שעשינו. אולי בגלל שאנחנו רגועים כל כך הרבה בטקסים שמנסים לאכול על משהו, אבל טקס שאוכלת, אני לא יודע, אני מציר, כל האמורות בוחות, מה לעשות?
אמר, כסים שאין להם יומרה דתית, זה לא מפריע לי, להפך, זה יכול לעורר מאוד. תגיד שיש לי יומרה לקבל להצעה להיות רבי, בהקשר הזה זה כבר, זה מרתיע אותי. לא משנה, זה כל אחד עם הרגישות שלו, אה?
למה
זה מרתיע אותי?
כן.
הלוואי שהייתי יודע, אבל אני רק יכול לומר שזה משהו שהוא עמוק בבטן. אותם מדברים שחודרים באופן לא טבעי לתוך ה... הרגע באמת, אם תראה מי שרואה עדת יהודים מנעניים בלולב וסוכות, אז זה דבר שהוא לא נורמלי. זה מה שמי שרואה את זה מבחוץ פשוט יכול לעשות בדעתו, כאילו זה דבר שהוא ממש לא נורמלי. ומצד שני, כשאני עושה את זה, כשאני שותף לזה, זה הדבר הכי טבעי שלי, למה כי ככה זה הדבר הכי ביתי שאני יכול לומר, שיהודים מנעניים בלולב וסוכות. אז אם זה היה בחלק מהבית שלי, אין לי שום בעיה, אבל כשאני שכבר לא בבית שלי, זה כבר זה עם יבוא שאני לא רגיל אליו, אני לא מעודן לא להיות רגיל אליו, והסמיכה פסקה מישראל. בצפת היה ויכוח גדול בזמן רבי יוסף קארו על החידוש הסמיכה. אבל כיוון שהסמיכה לא התחדשה, זה הייתה הכרעה לסופו של עניין, אז אני לא מחפש לשבועות שיעשו כל מיני מסלולים עוקפים כדי לדלג על ה... יש איזה בעיות, יש עומק, למה הסמיכה פסקה? היא לא, למרות שניסו לחדש אותה, היא פסקה. וכיוון שהיא פסקה, אז היא פסקה. אני לא מחפש להיות שותף לכל מיני הרפתקה.
המלכות פסקה, כי
הדברים
פסקו,
והחזרה אותה. מה זה, החזרה אותה? אני אחזיר את המלכות?
לא יותר, אנחנו נראית, כאילו, זה מה שאנשים אמרו כשרצו להלך לארץ ולהקים את זה, כאילו...
אני מסכים איתך.
אז זה לא בא, כאילו, זה כבר לא.
אני חושב שיש בזה עוד עניין.
אני אגיד לי שבק, האינטואיציה שלך נכונה. רק שנייה, זה נכון שהרב קוק קבע שהדמוקרטיה היא מצד מלכות, ולכן אפשר להציל למלחמה. רק מלך לפי הלכה יכול להוציא עם למלחמה. אחרת הוא שופך דמים. בכוח מה יכול לבוא שלטון שכנסת דמוקרטית ולהוציא אנשים בצד צבאי למלחמה ששם נהרגים? אז הרב קוק אמר, בגלל שזה הכרעת הרוב היא בעצם מעין מלכות. אז בנקודה הזאת יש באמת השבת המלכות במובן הזה.
אני מתכוון שבאופן כללי, כאילו, אנחנו עושים היום הרבה דברים שפעם לא היו. אנחנו
החזרנו אותם. שאלת הנקודה על גופו, מה זה קרה? כן, סליחה.
אני אומר, אני מרגיש שחלק מאי הנוחות נובעת משני דברים. א', שאלת הכנות שמאחורי הטקס. שטקס של לפרוס כפיים תמיד, כאילו אם אתה עומד בבית כנסת ומישהו מתחיל להתפלל ככה, אז אתה אומר,
סתגר.
אם הוא עם פירות וזה עם כל התחפושת, אתה אומר, סבבה. אבל אם לא, אז אתה עד כדי כך באמת או משהו כזה. אני אומר, זה שאלת הכנות. אבל יש עוד דבר בעיניי, זה ש... אם התנועה עובדת גם ללא הכנות, אז יש בה משהו שהוא להכריח את הרוח. יש בו, כאילו, התנועה ש... והרוח היא דבר ששורה או שהוא שורה או שלא. והתנועה, החיצוניות שבה, היא כאילו מכריחה את הרוח, וזה דבר שהוא...
נכון, מה שהרבי שאומר זה בעצם קו הדין בין צמיחה של התורה שבעל פה לבין רפורמה. זה כאן בדיוק הנקודה. הצמיחה של התורה שבעל פה מגיעה באופן כזה שהוא, אתה פשוט נטמע בתוכך באיזו רפואה רציפה שאתה לא יכול לתת על הדין לחשבון, אבל זה נטמע בתוכך כחלק מהתנועה של המסורת, של ההתחדשות של התורה. עוד צעד מעבר, שכבר באמת הגיע השראה והגיע רוח, זה כבר ממש רפורמה.
שראה את הדואלי, כן.
מה,
אתה אומר?
שראה,
אם יש
בכלל
כן
שהם אינדיביזואלים, שיש רפורמים שיגידו לך את זה על ה... אמרתי, אני לא יכול לומר בשם אחרים, אני יכול לומר על עצמי, את פרקי המנגנונים, המנורות האדומות נדלקות, ושם אני עוצר. אבל הראש הזה יכול לעבור, זה שונה מאדם לאדם, מה שבעיני נתפס כרפורמה, בעיני אחר נתפס כתנועה אותנטית. אני לא חושב שאפשר פה לקבוע, אני גם לא מתיימר לקבוע למישהו אחר מה הוא מרגיש או מה הוא חש. אבל מבחינתי לפחות הדברים די ברורים. אני נרתם מדברים כאלה, והיא רתיעה מאוד עמוקה. היא לא רתיעה של רק איזשהו סגירות, או שאני לא עושה פתוח להכיל. זה לא במקום הזה, זה משהו שהוא ממש מרגיש כאלה שאני מגן פה על משהו שהוא יקר. אני חושב שהוא בעצם זאת הברית. ואני לא, וכל דבר שבעיניי, בצלק או לא בצלק, נתפס כאיזה הפרת הברית, במובן שאני תופס את הברית, אני פשוט אגן עליו, אני לא אתן לו לנוע, כן.
קשה לי קצת
לשמוע
זה כי,
יש
לי יותר מחברה אחת,
שהיא
כאילו מאוד המילים שאתה מתאר עכשיו כלפי הדברים האלה, כאילו הם יכולים לתאר, לא זה מילים כאלה, אבל יכול לתאר את מה שאני עושה כאילו בעולם הדתי שלי, שאני לומדת תורה, בגמרא, זה שאני קוראת מגילת אסתר, כאילו דברים שלי הם נראים הכי טבעיים והכי לא מהפכניים בעולם, והם יתארו את אותם מילים בדיוק על מה שאני עושה, ממש, הם יגידו אותו דבר. ואז אנחנו לומדים פה במין כזה, טוב, אז פשוט כל אחד... לא רע, פשוט... לא יודעת, כאילו כמו שהשאלה אם אני צריכה לדעת להיות, אני פוגשת בתור כאילו, אני יודעת שעליי בתור כאילו מישהי שמחדש את דברים, אני יודעת שאני כמובן הייתי רוצה שאנשים כאילו ילמדו עליי זכות וידעו שאני באה במקום כנה ודברים כאלה. אני הייתי רוצה. ואכן, וכאילו, אני ראה לי הדבר הכי כאילו בסיסי הזה שנדרש ממני אותו דבר. אבל אני לא מוכנה כל דבר שאנשים עושים לאמץ ולחבק וכאילו איפה שאני שמה להם גבולות. השאלה היא איפה הגבולות.
אמרתי, זו שאלה קשה, אני לא יכול להשיב עליה. נגיד, לך זה לימוד תורה של נשים. בכלל, כל מושג המדרשות לנשים, שזה עלה, זה צלח כפטריות אחרי הגשם, שזה התחיל באמת עם הרבה חשדנות. והיום זה גם מיינסטרים, זה גם נהיה טרנד, וזה עצמו ההוכחה. מה שרצוי לפני שמיים, זה מתקבל, זה מתיישר על הלב, זה נהיה חלק מהעניין. ושתות גם התנועה הציונית הייתה תנועה שהייתה מאוד מתפסה כחתרנות נגד התורה, וכל מי שציוני שווה אפיקורס. וזה התקבל כבר היום, באופן ברק היום, זה התקבל. יש דברים שמתקבלים עם המסורת, שפשוט יש איזה מבית קיבול למסורת שיכולה להכיל דברים חדשים. מה שלא יכול להיכנס את ממה, אז היא נפלטה
חוצה. רק בדיעבד, זה מה שאנחנו רק יכולים לקבל קו על גלים שאנשים אחרים היו הסכימו לשכב על הגדר בשבילנו. זה לא
הוגן. נכון, אני חושב ש...
זה לא הכל, יש דברים שאנשים שכבו על הגדר.
והם לא נהיו, בסדר, אז מה נעשתי? רק נשב ונחכה ונסתכל. היא לא יודעת,
כאילו... עד איפה תשובה היא כן.
אבל אני חושבת שזה לא הוגן, אני מסתכלת על האנשים שכאילו בזכותם אני עומדת איפה שאני עומדת, ואני חושבת, זה לא הוגן שאני לא מוכנה לשכב על הגדר בשביל אנשים אחרים.
קודם כל, הדוגמה של הציונות זה...
שומעים, כן, מה אתה אומר?
זה שדווקא המילה ציונות כאן זה דווקא מדליק לי נורא דומה, כי את הלימוד תורה הנשי אפשר עוד לתאר כאיזושהי זרימה טבעית של התורה שבעל פה, התפתחות טבעית עם הזמן. ציונות זה כבר לקחת ולבוא וליצור בכוח יהודי חדש. זה היה הרעיון, וגם בציונות הדתית זה מה שעומד שם.
זה היה שיבה אל חדש עמנו כקדם, זה לא היה... יהודי חדש.
בסדר, גם הסמיכה זה באותה מחשבה, במובן הזה הליצור יהודי חדש זה...
יהודי חדש הוא היהודי הישן האותנטי.
בסדר, אבל במובן הזה...
זאת תנועה שכל אחד
היה... זה לא בא מתוך הדימה הטבעית של התורה שבכתב.
גם כשהמהר"ל אמר בוא נלמד גמרא ככה, אז הוא אמר בוא נחזור לאיך שהיה פעם. כל הפעם הזה הוא מדומיין, אבל הוא תמיד הוא...
בסדר, זה לא עולה אותי, גם אם היה פעם כזה ולא היה כאן פעם, או לא היה כאן פעם כזה, בסדר, גם הסמיכה. סמיכה זה ניסיון לחזור למשהו שהיה פעם, אבל במקרה שלנו, מבחינתנו זה...
זה ליצור משהו חדש.
ליצור משהו חדש, יש פה משהו של זרות, כאילו, זה לא בא מתוך הזרימה של הדבר.
תמיד אני חושב שהאנשים שיצרו את המהפכות, היו אנשים אמיצים, שימו הכי יקר על זה ששכבו על הגדר, ולספות שעניין, או שזה יתקבל או שזה לא יתקבל. לא תמיד מהפכה נקלטת ונשארת שמתחו החוצה. אבל אין איזשהו ספק שאנחנו חלכנו ניזונים מאלה שעשו מהפכות, היו אמיצים מספיק. הם הבינו, והיה בהם את השיעור קומה ואת הכתפיים הרחבות לחולל מהפכות. וכתוצאה מכך, באמת משהו השתנה. אין ספק שמשהו... אני לא רוצה שאני לפתוח את הנושא יותר מדי, כי זה ממש מסר רחב. עכשיו אני יכול להחליט שזה על לימוד גמרא, בדרך לימוד הגמרא, תעסקו בזה טובים ממני, גם במחקר וגם בדרכים אחרות, שזה נושא באמת מאוד מעסיק אותם, איפה עובר הקו בין ההתחדשות לבין הרפורמה, איפה כאן הקו עובר, אין לי תשובות משכנעות לומר אמירות כוללניות. אני יכול לומר שכמו שהרבי שאמר בצדק, השאלה היא שאלת הכנות, וגם כאן זה לא תמיד מספיק, יש אדם שפועל בכנות, בסופו של דבר זה לא רצוי, זה לא נשאר, זה נשאר בחוץ, מחוץ לגדר. ואני לא יודע, כאן אין כאן תשובה מעבר לזה. זה גם מאוד...
התשובה תמיד של ה... התשובה תמיד תהיה ללכת בדרך האמצע, ולא לשכב על הגדר. מי שילך לשכב על הגדר לדורות הבאים, זה מי שלא יקשיב לתשובה. אז מה את צריכה שיגידו לך שזה קשה? אם את חושבת שאת רוצה לשכב על הגדר, אז תעשי את זה בלי שיגיד. זה כל העניין בלשכב על הגדר, שאף אחד לא אמר שזה בסדר. מה עוד שחרק
דיבסטו
שהייתם
הרבנים
שלנו? בסדר, אל תדאגי, זה כאילו... אני אומר, כל העניין בלשכב על הגדר זה לקחת סיכון. אז לקבל איזה יותר מראש, זה מופרך.
הדיבור שלכם מורס לי משהו באמת שזה פילי בעיניי. שאני רואה שכל באמת התנועה שמשה, נגיד משה, יהושע, זקנים וכולי, זה באמת פלא, זה לכם כל פעם התורה מתפרקת. כל פעם היא נגדת מחדש, מוזר באדמה שהוא מתפרק. בסופו של דבר העסק עובד. העסק עובד. כבר דורות העסק עובד. יש תורה, יש תורה של הפה ויש תחושות של יהודי לדעת מה כן ומה לא. אתה יכול תמיד להתווכח על הגבולות, אבל יש איזה חוש מאוד בסיסי שזה כן וזה לא. וזה פלא איך זה עובד, הרי כל כך הרבה ערעור על התורה, כל כך הרבה... זה פשט צורה, אבל פשט צורה, עבר טלטלות, היסטוריות ואחרות. ולסופו של דבר, העסק עובד. עובד יותר טוב, עובד פחות טוב, אבל הוא עובד. הוא עובד שיש איזו רציפות של מסירת התורה, ושל לימוד תורה, ושל חיי תורה, וכו' וכו'. ובסופו של דבר, אני חש באופן אישי, שגם שאני שם לציבור דתי-לאומי שמסוים כזה ואחר, ויש אנשים שייכים לציבור החסידי, או הספרדי, או השסטיקי, או המתנגדי, לא משנה, אני חושב שכל הפערים בסופו של דבר יש לנו איזו נקודת שתיקה משותפת מאוד עמוקה שאנחנו לוחמים למענה ושהתורה תשמר כאן. וכל הפערים יש משהו שהוא באמת, הוא לא נעלם, לא שלא נעלם, הוא רק מתעצם בגלל הפערים שמחלדים את השורש הנעלם שהוא בעצם השורש הברית. עכשיו זה הפלא בעיניי של כל הדיבור על האירור של המנהיגות וההתפרקות, יש משהו שבאמת נשאר ושורד. טוב, בוא נלך הלאה.
רק שאלה פה על הפסוקים, הוא אומר, כאשר משה רבנו אומר, הוא אומר, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, ולא תהיה הדת השם כצאן אשר אין להם רואה. זה מין אמירת אין ברירה כזאת, שלא יישארו אבודים. כשהקדוש ברוך הוא עונה לו, הוא לא עונה לו באין ברירה, הוא אומר לו, קח לך את יהושע בן נון, יישאר רוח בו. כאילו משה רבנו לא רואה שיש מי שיכול להחליף אותו. הוא אומר, אף אחד לא יכול להחליף אותי, אבל שלא יסתובבו לבד, שמישהו יחזיק אותם.
יפה.
והקדוש ברוך הוא כן עונה לו, ככה ישוע בן נון, יש אשר רוח בו. שזה כן...
נכון. זה מאוד יפה. זה מאוד יפה, מה אתה אומר?
אני חשבתי פתאום שיש פה אמירה של חוסר אמון בעם ישראל, כאילו זה... יש דווקא רצון שם... אין פה אמון שעם ישראל מעצמו נגיד, משה ילך ואז עם ישראל יבוא ומתוך התהליך של ההתבגרות שעברו במדבר תקום מנהיגות.
יש הרבה תיאורים שמתארים את משה רבנו כמנהיג שמאוד מפתח תלות אצל המנהגים. כי הוא הרי אומר במפורש, כאשר אנוכי הריתי את העם הזה ואנוכי ילדתי, ואשר אתה אומר אלי סייר בחכך, כאשר יישא עומד את היונק. כלומר, משה רבנו תופס את התפקיד שלו בלהרים על הידיים את עם ישראל.
אבל הוא לא משחרר אותם לשערי.
אז ממילא, הם לא יכולים להסתובב לבד. הוא מרים אותם על הידיים כל הדרך. עכשיו, למי הוא יוריד אותם? הוא לא רואה אותם כבוגרים.
כאילו, והקדוש ברוך הוא לגמרי הולך עם זה, הוא לא מאיר את זה שום דבר.
אבל הוא אומר לו איש אשר רוח בו.
מה זה אומר?
זה באמת הערה יפה על הפער בין הדיבורים האלה. בואו נלך הלאה, נו, ניסית פעיל להתקדם. עכשיו בפרק ה' ד' שתי שורות בפסוקים, ויאמר אדוני משה, קרבו ימיך למות. קרא את יהושע והתייצבו באוהל מועד, ועצבנו, וילך משה ויהושע והתייצבו באוהל מועד. כן, כאן בעצם מגיעים לנקודה הבאה של ההנהגה, זה שאלת המוות. עד השם זה היה בחיים. היה בחיים. יש פה צורך במנהיג ש... אבל הכל בחיים. כאן משה הולך למות. וכאן כל הסיפור הזה מגיע לקצה. מגיע פה לקצה כי המנהיג הולך למות. ועל הרקע הזה צמח כאן מדרש, שהוא באמת מרש שמופלא בעיניי, ונקרא אותו ביחד עכשיו. אני קורא, הן קרבו למלך למות. מה הכתיב למעלה מן העניין? וילך משה. כלומר, וילך משה נמצא לפני קרבו למלך למות. זה כבר נמצא בתוך... פסוק י"ד. אמר רבי חנינא, היה ראוי למקרא לומר והן קרבו ימיך, ואחר כך וילך משה. להיכן הלך משה? הלך מתשובות שישיב לפני הקדוש ברוך הוא. כן, הלך מהתשובות, הוא קיבל תשובות, התאכזב. עכשיו וילך משה, נגמר הוויכוח, נגמר, תראו מה היה הוויכוח. אמר לפניו ריבונו של עולם, ישכר הצער שנצטערתי עם ישראל, אתה אומר לי לא תעבור את הירדן הזה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אורחאות, אורחאות בראתי את עולמי. כמו אורחאות הכוונה, כמו שכבות גיאולוגיות, תקופות כאלה. יש עידנים, נקרא לזה כך, זה יותר. יש עידנים עידנים. עד עכשיו היה העידן של משה רבינו. ושם נגמר העידן של משה רבינו, וצריכים להביא את האורחה הבאה לעולם. האורחה הבאה היא האורחה של יהושע. וחטא היה בידו של אברהם שנפטר מן העולם, אלא מפני שדחקה אח של יצחק. ויצחק לא נפטר מן העולם, אלא מפני שדחקה אח של יעקב. ועכשיו ארכיה של יהושע דוחקת. כלומר, קודם כל יש פה הצדקה למה משה מת. בעצם צריך לחיות לעולם, כי משה צריך להביא את העם לעולם. אז אומר המדרש, המוות הוא לא תוצאה של חטא. המוות הוא תנאי הכרחי כדי שהעולם יתפתח. כל מה שהדור הקודם קיים, אז הוא לא מאפשר לנוע לשום מקום. ואז יש הכרחי שהמנהיג ימות. אמר משה ריבונו של עולמים, אז הוא מבין שכבר זה לא נימוק, זה בניגוד גמור לכל מה שראה מהפסוקים, בגלל מריבה, בגלל ככה, בגלל ככה, זה אמירות לגמרי אחרות, אבל זה לא, אין פה איזו סיבתיות למה, כבר שאדם מת בחטאו, אלא הוא מת כי הגיע שעתו למות. מצד אחד זה דבר שהוא מאוד מעודד, כי אדם יודע שהוא מת כי הגיע שעתו למות, אז הוא נצטרך כמול מול הגזירה של האופי שבו העולם מתנהל, שיש אורחיות הלאה. אבל משה לא מבטר. אמר משה, ריבון העולמים, אהיה קיים, הכוונה יהיה קיים לעולם, שהוא לא ימות בכלל, וישב בעבר הירדן, ולא יבוא לארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, מה אתה מבקש לעשות תורתי פלסטין, כאילו פלסטר, כתבתי בעל ידך, שלוש ממש ירא כל זכוכה, אם ישראל עולים לרגל ואין את העולים עמהם, אמרו, מי אמר דבר זה? משה. אם כן, מפני מה לא עלה, כשם שלא עלה הוא כך, אנחנו עולים, ונצא תורתי בתלה. זה כל שברור שכל הדיבור הזה הוא דיבור משועשע כזה, כאילו זה הבעיה, שיגידו שזה רק איזה מין הלאה, ועוד כתבתי בעל ידך המסתם מקט 7 שנים במועד שנת השביתה ובוא כל ישראל תקרא את התורה הזאת יאמרו זה לזה, אם יהיה למד יהושע דבר זה הלאה ממשה רבו עד שלא למדים מן התלמיד נלך ללמד מן הרב, כלומר באיזשהו מקום הרב נמצא, הוא בעבר הירדן. אז אם יש פה דבר שנמצא בשם הרב, שמה צריכים את התלמיד, אנחנו ניגש ישר למקור. ונמצא בזה תורתו ושעתו של יהושע.
נמצא בזה תורתו ושעתו של יהושע. פעם ראשונה שאנחנו רואים שיש כזה דבר תורתו של יהושע.
נכון, נכון, נכון. אגב, זה סתם בעיה שאני אומר שה... דווקא... אפרופו הסיפור של... של חילופי הנהגה, של רמב"ם בקטנה, אני אומר את זה. שאם רב שהולך מתפקידו, האם הוא יכול להישאר באותו מקום כשיבוא רב מחליף. אני חוויתי את זה בשעתו, כשהייתי תמיד בקרב, הרבה אחרי שיצאתי משם. באחת הישיבה, לא משנה, היה שם ראש שיבה שהפסיק לתפקד כראש שיבה, אבל המשיך לגור שם. זה יצא מצב בלתי אפשרי, כלומר, זה, אין אפשרות, אין אפשרות שזה ימשיך הלאה, כי זה לא עובד פשוט. כמה שאדם יהיה בעל מידות, וכמה שהוא ייתן מקום, וכו' וכו', זה כאילו לא, אני לא מאחרה לזה, אני אומר שזה המצוקה של המדרש פה, שמשל, אין יהושע לחיי משה, לא יכול להיות יהושע מנהיג כל שמשה קיים, כיוון שאם הוא קיים, אז יהושע לא יכול להיות קיים כמנהיג, הוא תמיד יהיה תלמיד. וכדי שהתלמיד יהיה הרבי בעצמו, זה חייב להיות רק כשהרבי יעשה לגבי עולמו, זה בדיוק, זה קרבו ימיך למות. אתה לא, זה לך מאוד טרגי, מאוד עגום. זה מאוד עגום, כיוון שבאמת האדם, כל מה שהוא חי, הוא חוסם, הוא לא מאפשר, הוא לא נותן את אפשרות שתהיה פה צמיחה בעקבותיו, זה לא יכול לעבוד פשוט. מה רצית להגיד?
אני לא בדיוק חושב שזה עגום, אבל בהמשך לכל הדיבור שהיה לנו, אני נתן לי עכשיו את דוגמה חדשה, שהיא באמת משהו אחר, שיש באמת מנהיג שהוא בא והוא לוקח את העם שלו, וכל העם נוצר בעצם איזושהי יחידות בין ההנהגה שלו ובין הלך רוח שלו, שהם לא יכולים להתנתק, בשביל שההנהגה שלו תתקדם, אני אומר. ואז חשבתי סתם על בן גוריון, שהיה ראש ממשלה, ממש פיתח מדינה, והעיף אותה, באמת העיף אותה קדימה. ואז הוא סיים, ואנחנו נגור בשדה בוקר.
אני חושב את היה לו אומץ לב בלתי רגיל בצד שהוא עשה. באמת, היה לו אומץ לב, שהוא היה יכול...
אבל אז קראו לו לחזור, לא?
קראו לחזור, זה היה כל מיני...
זאת אומרת, הוא ישב בשדה בוקר, אבל עדיין הצל שלו הגיע עד ירושלים.
זה בדיוק הסיפור, ששרת כאילו הוא יכול להיות מנהיג, אבל אין מנהיג,
כל דוד בן גוריון. כן, כולם הולכים להתייעץ, דוד בן גוריון, בשדה בוקר, מה לעשות?
ואני יכול לחשוב שזה משהו מאוד עגום, מצד אחד זה כבוד למנהיג, שמתייעצים איתו, מצד שני הוא לא מאפשר. כל משהו קיים זה לא מאפשר, כלומר יש משהו נתקע כאן.
אבל הגום זה המילה של... הגום זה מדייק את זה?
אני חושב בזה את הצד הגום.
הגום זה מהצד של אחרי שזה תוקע, אבל אם אנחנו מדברים על ההתחלה, על ההיווצרות של העם, על זה שבאמת בא אדם ומפתח העם, בסוף זה יהיה הגום. אם התמונה הכללית, אני לא חושב שהיא תמונה הגומה.
אני לא יודע, אני קורא את המדרש הזה כמדרש קורע לב, אפשר לבכות פה במדרש הזה, לראות את שמשה מתחנן, הוא לא יכול להיפרד. זה מזכיר קצת את חולי המעגל, שאחרי שהוא התעורר משנתו, הוא הלך לבית המדרש ולא הכירו אותו, ומשפחה לא הכירה אותו, ובית המדרש לא הכירו אותו, רק אמרו שמות בשם חולי המעגל, אז אמר, זה אני, ולא האמינו לו. זה פחות או יותר מה שקורה למנהיג שלא יודע ללכת בזמן. יש מקום...
אבל יכול להיות שהקושי מגיע מזה, שהוא לא יכול לראות במה שהוא עשה כשכבה משמעותית, אבל שעכשיו זה המקום לבנות על גבי השכבות נוספות. זאת אומרת, כי אם אשר, כאילו המנהיג, לכל מנהיג יש לו את הדרך שלו, ואז הוא מאמין שהיא הנכונה. השחרור הזה שאומר, זאת האורחאה שלי, כמו שזה כתוב. אבל עכשיו אני לבנית על גבי איזה שכבה חדשה. אני לא מנסה להיות הכי חדשן, אני השכבה הקודמת, וזהו, זה אני.
דווקא המדרש שהוא מסכים לקבל.
אבל הסכים.
אני אהיה תמיד, אני אהיה בצד, אני אפילו רואה שאני אהיה בכלל בצד.
זהו, למה הוא רוצה להישאר?
אני אגיד לכם, זה לא אפשרי.
לא, בסדר, זה משהו אחר, זה לא שהוא לא רוצה.
הוא הציע, אבל העוקץ צריך, הוא רוצה להחריף, חייבים למות. אין דרך חייבים למות, זה הדבר הטרגי פה.
השאלה בהתחלה הייתה...
הרי זה דבר שזה חיש מהר, הם מדברים על אנשים צעירים, זה כיף, כיוון שהם לא יודעים מה אני מדבר. אבל כשמגיעים לרגע שבו אתה נעמד מול הקיר הזה, פתאום אתה אומרים לך בצורה יותר או פחות מנומסת, זהו, זה דבר מאוד 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 עגום, זה מאוד, ולא אומרים את זה במקום רע, אומרים את זה בערכה עצומה, אבל הצעד הבא שלך, הפיתוח הבא שלך שתהיה, לא תהיה כאן, שאתה תלך מן העולם. נראה, זה הפיתוח החזק, זאת אמירה מאוד מאוד קשה, היא מאוד לא... עכשיו, אם אדם באמת, אם יותר מראית רב נחמן לא עושה את זה, זאת אמירה של אומץ לב ברמה של רב נחמן, כמו שאני אגיד שנייה, שיכול היה לעמוד מול העמדה שהיה מאוד חולה, וכשיבת הקפצנים זה הסיפור האחרון שהוא סיפר, אבל באיזשהו מקום זה ממש היה סף מותו, הוא ידע שהוא הולך למות. ואז הוא סיפר את הפתיחה של הסיפור, שזה ממש דבר בעיניי פלאי באופן שהוא לא יאמן, ודווקא רקע הדיון הזה, משה ויהושע, פתאום מהעמדה של רבי נחמן מקבלת כאן איזה, ממש איזה עוצמה שכבירה. רוצה לומר משהו?
כן. שאני
מרגיש,
אני קצת... כי זה לא העניין, כי בסוף יש פה עניין מאוד משמעותי שאנחנו מדברים עליו, אבל אני חושב שעם משה, זה לא, הטענה שלו היא למה אני צריך למות. אומרת, כאילו, נשלחתי למשימה מסוימת, עמדתי בה יפה מאוד, ממש. בעצם מה שקורה פה עכשיו, בעצם הדיבור הזה, זה באמת לא קשור לחטא, כאילו משה היה, כאילו קצת רימו אותו, אמרו לו תכניס את עם ישראל לארץ, והיום, ועכשיו אנחנו עומדים דקה לפני, ואנחנו אומרים לו, בעצם מלכתחילה לא היית אמור להכניס אותם, רק עבדתי עליך. זה בכלל לא שייך שתכניס אותם. עכשיו, זה משהו שהוא שואל, בשכר זה, כאילו, אני לא נכנס יותר לארץ. הוא רוצה, הוא, מה, בן אדם רוצה לפרוש בכבוד, כאילו, באמת, שיעשו לו את המסיבה, כאילו, את האירוע הפרישה שלו, אני באמת באה מהמקום, לא, מהמקום הזה, זאת השכבה שלי, באמת עשיתי פה משהו, לקחתי את העם הזה מכאן לפה, כאילו, משם לכאן, כאילו, עשיתי כאן איזה עניין, סגרתי מעגל, לא, אני הולך,
רגע לפני.
כאילו רגע לפני שכאילו סגרתי פה משהו, עשיתי, לא יודעת, זה היה
נראה לי. אחד מחוקי פרקינסון מרפי שאומר שאדם תמיד מסיים את תפקידו במקום הלא נכון. כשהסגן נהיה סרן זה בסדר, הסרן נהיה סגן זה גם בסדר, שהלך עוד צעד אחד ויצא לכישלון. תגיד את התפקיד האחרון לתפקיד הלא מוצלח. ואתה לא יודע לעצור במקום שזה הוא טוב בתפקיד הנכני, שהדבר הבא הוא הדבר ש...
ושרבנו היה כל חייו בדרך, ואז הדרך עומדת רגע לפני המימוש. זה לא שהוא עבר מתפקיד לתפקיד, היה לו תפקיד אחד, להוביל את עם ישראל ממצרים לארץ ישראל, והוא הוביל אותם את הכל, ואין המלאכה נקראת אלא עד שם גמורה.
מי אמר שהתפקיד של משה זה לראות את ארץ ישראל?
אבל זה לא
שהוא הבטיח
להם.
זה לא שהוא
הבטיח להם.
יכול להיות שזאת ההכנסה. כאילו זה, בזה שהוא, הצעד האחרון הזה של למות.
יש ספר,
זה הצעד של ההכנסה.
יש ספר נפלא של בליטשטיין.
עצב נבו.
עצב נבו, ממש.
זה היה ג'י במות
השלום.
כן. איך קוראים לו?
יעקב בליטשטיין.
אז הספר נפלא, הוא פשוט מכנס את כל המדרשים על פטירת משה. נראה לי שההסבר הכי חזק שם בפטירתו של משה, זה שבעצם כל זה בא להגדיר את חוסר השלמות האנושית. כלומר, משה רבנו הוא הגיבור של התורה, והוא לא משלים את תפקידו. כי זה בן אדם.
אז למה היה צריך את החטא שלו? למה הם צריכים אותו?
פה לא מוזכר החטא, פה אין החטא.
בסדר, אבל...
פה אין החטא.
אבל באמת, כאילו, הפסוקים בקשה.
כי החטא הוא בעצמו ייצוג של חוסר השלמות האנושי. גם זה שהוא חטא, זה... הוא עשה את הכל הכי טוב.
השאלה שלך שיש שאלה...
להיות בן אדם, זה לא פייר.
לא, אבל זה לא... לא, אני אומרת, כי בסוף מה זוכרים ממשה? זה בסוף מרגיש שזה כאילו פשלה אנושית.
פשלה אנושית, במובן הכי עמוק של המילה. כל אנושיות, יש פה פשלה
מובנית. אני הייתי מנסח את זה, זה לא בעיה של החטא, בעיה של האדם. האדם שגורש מגן עדן. כלומר, זה לא בגלל החטא, אלא בגלל שהוא גורש מגן עדן, הוא כבר נמצא בעולם קטוע.
החטא זה
סימפטום. זה החטא עצמו, החטא בעצם התודעה של הסובייקט, שהוא תמיד קטוע, הוא תמיד לא מלא, ולכן תמיד הוא יוצא כמו ש... התכלית של עבודת השם זה לדעת את זה.
כאילו שאתה
זו פה אף
פעם לא תכנן שמשה רגע הוא יצליח, וזה לא הוגן, נשמע לך משהו.
אבל
אני
חושב שאת
עוד פעם, לא, אבל אני חושב שאולך מהאדם לשבות שהוא לא יצליח לעשות אותה.
רב נחמן, קדימה, בואו, אני לא דוחה את הדברים שלך, אני צריך שנשאר את רב נחמן, כי זה ייתן לנו איזה משאב רוח ברענן על כל הדיון הזה, מהמקום שאנחנו שואלים.
יאללה, קדימה. אז כן חייב לשאול, להוסיף, אפשר כאילו לא לענות עליה, פשוט לשים את השאלה הזאת בצד, אבל אני פשוט לא מבין את האמירה הזאת. יהיה קיים ושב בעבר הירדן.
למה הוא עצה את זה?
בשביל מה? אני חושב שאני אומר, אני אלך, אני אעבור את הירדן ואשאר לא מנהיג.
רוצה אולי לראות את עם ישראל נכנס. כמו לדרך הוא מוביל את עם ישראל לארץ ישראל, לראות אותם עושים את זה.
הוא לא מקבל שהוא חייב למות. הוא אומר, יש לי מצב, בחיי מצב שאני אעזיז צעד, אני אלך לשדה בוקר. אני אלך לפסגת נבו, אבל בחיים, לא אחרי המוות. אני לא יודע, זה... ויש כאן משהו של המוות, של הקטיעה, משהו אכזרי כזה, שאתה לא יכול להישאר כאן בעולם. כל מה שאתה ניצא כאן בעולם, אתה חוסם. להחזיר אותנו למה שלמדנו לפני שבוע או שבועיים, מה שיחזקאל אמר, שיחזקאל ראה את המרחבה, צדוק אמר. יחזקאל ראה את נפתחו השמיים וברם אמרות אלוקים, יש הבית חרב. כלומר שיש מצב שבו כשהכל הולך והכל בנוי, אתה פשוט חסום, אתה לא יכול לראות. דווקא כשהדברים מתפרקים, התפרקות שמשה מת, יהושע מכניס, זה ביטוי מאוד שגור בשפת חז"ל. משה מת, יהושע מכניס. אתה לא יכול לומר יהושע מכניס. אתה צריך להגיד משה מת, יהושע מכניס. זה בעצם הרצף של הדברים. למה זה בנוי בצורה הזו? אז כן, המדרש נותן איזה מין הלכה כזאת תיאולוגית, אורחאות אורחאות, זה מדרש האורחאות, שהוא באמת נותן לנו כאן, אין איזה הצדקה הגיונית, זה לא קשור להיגיון, זה קשור למבנה. ככה העולם בנוי, למה ככה? ככה, אורחאות אורחאות בראתי את עולמי. אבל ככה בראתי את העולם. אתה לא יכול לשאול על החוקיות של הטבע, אתה לא יכול לשאול על החוקיות הזאת של הרוח. יש חוקיות, איך העסק עובד. בואו נקרא של נחמה. אפשר להתחיל שבעת הקפצלים, מעבר מהיר מחז"ל לרבי נחמה. אספר לכם איך היו שמחים.
פעם אחת, לחתונה.
פעם אחת, מעשה פעם אחת היה מלך, והיה לו בן יחיד. כתוב בעברית יותר מדי מודרנית, מה היה לו? מה היה לו? בן יוחיד. אתה רק כזה בן יחיד. היה לו בן יוחיד. ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו. ועשה משתה גדול שקוראים בל. בוודאי בכל פעם שהמלך עושה בל, הוא שמחה גדולה מאוד. בפרט אתה שבשר מוכל לבנו בחייו, בוודאי היה שמחה גדולה מאוד. זה חלק מהאירוניה של רב נחמן. כבר עושים משתה, עושים... המלך כבר מזדקן, יצא לפנסיה, כבר אוטוטוט הולך. מה המענה שלו? רב נחמן ורב נחמן עושים משתה, עושים תזמורת, ליצנים, קומדיות וכו'. היו שם כל השרי מלוכה וכל הדוכסים והשרים היו שמחים מאוד על המשתה. וגם המדינה היו נהנים מזה שמוסר מלוכה לבנו בחייו. כל כך הפוך מהתיאור הקודם. התיאור הקודם היה של איזה עצב לבו כזה. צער גדול שהמשה מת ושהוא מחליף אותו. וכאן נמצאים איזו עמדה שכל המדינה שמחים. לא שמחים אם רוצים להיפטר מהמלך. הם שמחים בעצם המעמד הזה שהמלך הזה הוא בעזות כזאת, שהוא יכול לעשות טקס גדול להכין את המלוכה לבנו בחייו. כי הוא כבוד גדול למלך. זה כבוד למלך שהוא יכול להרחיב את המלוכה לבנו בחייו. והיה שם שמחה גדולה מאוד, והיה שכל מיני שמחה כפלש וכמדש, כלומר תזמורות וליצנים, וכרצה מזה, כל מיני שמחה, הכל היה שם על המשתה. עכשיו הגיע העיקר, שנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, להיות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לרד מהמלוכה, וכן תראה שלא יהיה לך עצוק שתרד מהמלוכה, רק תהיה בשמחה. כשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. גם כשיהיה לך עצמות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה על שאינת המלך. סליחה. גם כשיהיה לך עצמות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה על שאינת המלך, כי אינך ראוי למלוכה. מאחר שאינך יכול להחזיק את עצמך בשמחה, כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אז אני אהיה בשמחה יתרה מאוד. זה הפרדוס של רב נחמן. וכל הדבר הזה הוא רואה בכוכבים. יש לי פרק בחתונה של עבדים בהמשך, עוד התרפקות על הקטע הזה של הבאתי כאן, כי יש גבול, מה אפשר, כמה אפשר להדפיס על הנייר. אז כל פנים זה, יש שם משהו מאביגדור בגן, משהו מאוד יפה, חור שמה ממילה, משהו כזה, לא משנה, אבל לא אביא את זה, כרגע מי שיצא הרי בספר, קצת אחרי 33, ועל כל פנים, מה הרב נחמן מביא כאן? אני רואה בכוכבים. כלומר, מבט הכוכבים, כשאני מביא אותו, מין פרספקטיבה של אינסוף מלמעלה. איך העולם נראה מלמעלה? מסתכלים עליו מלמעלה. אמר אתה רואה מלמעלה, למעלה אתה רואה כמו אורחות אורחות, זה החוקיות, ככה זה עובד. אז אם אתה מבין שזה החוקיות, אין לך מה להיות בעצמות, אתה מבין לראש היום שיהיה את המלך, אתה מבין שיש לך, אתה בתוך האורחה שלך עכשיו. אתה צריך לדעת את זה. אם אתה לא יודע את זה, אז אני מפתח לך את הפנטזיות של המנהיג הנצחי, אז אם אתה תרד, אם אתה תהיה בעצמות שאתה מבין המלוכה, מגיע לך שתהיה בעצמות, מגיע לך שאתה לא מלך, כי אתה באמת לא ראוי.
אחרי זה גם שם.
ואחרי גם שמח את המלך, כנראה שאתה כזה לא יוסלח, הבן שלי.
אז לא מגיע לך בעצם.
מגיע לך. אבל אם אתה תהיה בשמחה. כלומר, אני מבין שגידלתי ילד, מבין עניין. שהבין את הבדיחה כמו שאומרים, הוא הבין שכל החיים פה זה מין סוג של שעשוע, סוג של איזה מין, מין תנועה כזאת שאתה יודע, גם כשאתה מלך, אתה יודע גם לצחוק על עצמך, אתה מבין שכל הפוזה של האגו היא מגוחכת, ואז אתה באמת מלך ראוי. כי אתה יודע שאתה, אני רואה שאתה תרד ממלכותך, ורק מי שכשהוא מלך יודע שהוא לא עתיד לרד ממלכותו, וכשהוא יורד ממלכותו הוא באמת נמצא בשמחה, כי הוא מבין שהוא נענה כאן לחוקיות של ברא הקדוש ברוך הוא, זה המלך ראוי. זאת הנקודה. סתם אני אומר כחכמה עמוקה שכל כך חסירה בפוליטיקה המודרנית. היכולת הזאת שאדם יודע שיש לך רגעים נתונים, אתה יכול להיות שם מלך, יש לך כוח בידך, אתה יכול להטיב, אתה יכול להציל מן הרוח, זה נכון גם בפוליטיקה המדינית, לא פחות בפוליטיקה הרבנית. אנשים יודעים שיש להם, כשאני למדתי בישיבה, נדמה לי שראש הישיבה, הוא לא, אפילו לא דנתי בזה, הוא לנצח, כלומר, איך יכול שלא? איך יכול להיות שפעם הוא לא יהיה כאן? זה כמעט דבר שלא נתפס. זה תלמיד צעיר, אין מצב ש... כאילו, זה המובן מאליו שלו. אותה מידה גם היחס להורים. הפטירה של אבא זה טראומה נוראה לילד שמניח שאבא שלו נצחי. הוא אף פעם לא ילך מן העולם. כשזה קורה, והרי למרבה הפלא, יום אחד כל אחד הולך לבית עולמו. יש כאלה שלא בטוחים שזה יקרה להם. אבל יש לי חדשות, כולם יגיעו לשם בסוף. עכשיו, האם זה סיבה להיות בעצבות בגלל שהולכים למות? מה פתאום? אני חושב שזה בדיוק האדם בעל שאר רוח, הוא תמיד נמצא באיזה עמדה מתוך, מתכתב עם יום אותו, עם הסוף שלו, עם הקץ שלו, לא כדי לדחריך אותו, לדכא אותו, לייאש אותו, להפך, כדי להעצים לו את החיים. זאת הנקודה של המלכות. המלכות היא אותה עוצמה שאתה יודע שאנחנו כצל עובר כחלום יעוף, כמו שנגיד עוד כמה ימים, בצילה הפרסה של ראש השנה, שכאבק פורח כחלום יעוף, זה, אתם יודעים, זה מעבר לפינה כבר. וכשאומרים איזה...
זה כמעט כמו להגיד שבסוף מתים.
אני חושב שזה דבר שהוא נותן המון חיים. אתה מאחר, אתה הוא שנותיך לא איתנו. אתה אומר לך חי וכעמי קצבה לשנותיך, וכעזב לשמך וכל זה. זה הכל מביא אותנו למען לקנות אנרגיה של חיוניות ושל שמחה. זה ברור לי, נחמן שידר כאן, ושם אותו, שהוא אנרגיה שאני קורא אותה כמובן שהיה לו את ההתגברות שלו, זה לא שאין חרדות, אין דיכאונות ואין נפילות, זה לא שאין, יש כאן הצד האנוש שתמיד הוביל את האדם, תראו איך אנשים נראים בבית אבות שכבר שושים ונגמרים, זה לא חוויה נעימה, אבל מי שרב נחמן רוצה להציע איזו אופציה מאוד רדיקלית, אבל אני מאמין לרב נחמן שהוא באמת חי ככה, הוא באמת חי בתודעה כזו ש... הוא הביא לעולם, הוא לא שאל את עצמו, רגע, הבאתי כל כך הרבה לעולם, למה אני לא נשאר פה למצח? זה ממש לא נראה לי שאמר לו בראש שלו בכלל. הוא ידע איתו שהוא הולך למות, הוא הבין שזה עכשיו הזדמנות שלו לומר את האמירות האחרונות. מה נותר לו לעשות לרב נחמן כשיסף אותו? לספר סיפור. אז זה מה שהוא עשה. סיפר סיפור, ואמר שזה סיפור שילך איתנו עד סוף כל הדורות כנראה. זה סיפור הזה, רב נחמן הלך הסיפור שלו נשאר. ואנחנו יכולים להתרפק עליו עכשיו, הרי לא מי המאמין, 200 שנה אחרי מותו, אנחנו יודעים לספרים פה את ה... ועוד יותר המדרש, התנאים שתיארו כאן את האורחאות, הם גם כן הביאו כאן את משה רבנו לנצח. כי משה רבנו הפר את הנצח, זה, כי אתה מספר את הסיפור שלו לנצח. הוא אמנם מת, אבל התודעה הזאת נשארת את התודעה
של... אגב, בסיפור של רבי נחמן לא מופיע מוות בכלל של המלך, אלא הוא מוסר את זה בחייו, נכון. והוא מסתכל כאילו בחייו. לכן, לולד מסתפינה, הייתי אומר שהפירוש זה שהקדוש ברוך הוא נותן את המנוחה לבני אדם. שהמלך מוריש את המלוכה בחייו לבניו.
זה מנוח.
שהוא אומר, הוא רואה שזה כאילו ההתרחקות כביכול של הקדוש ברוך הוא מהעולם, הכפירה שמגיעה לעולם. הקדוש ברוך הוא נותן לבני אדם להרגיש את המלוכה אצלם.
זה מאוד יפה.
אני חושב שזה תהליך ברמה של האדם הפרטי, כאילו כל החוויה של... הלידה בשלב הראשון, אבל גם בכל מיני לידות האחרות, כשבן אדם יוצא לעולם, נגיד, אתה מסיים בית ספר. כאילו זה מין, כאילו איך הוא אומר, כאילו, עד עכשיו אני הייתי, פה עכשיו אני משחרר אותך להיות זה ש...
זה כאילו להעביר את ההשגחה האלוקית מבחוץ לאדם לבתוך האדם.
וזה שהקדוש ברוך הוא מביא אותך לעולם, הוא אומר לך, עד עכשיו אני הייתי, עכשיו אתה, כאילו, תעשה... תבנה עולמות ותחריבה, כאילו עכשיו זה אזור כאן פה, ותדע שגם מזה אתה תיפרד.
שלא תמיד תצליח, זה תלוי במה שהוא אומר, אם תחזיק בשמחה, אם תדע שבעצם, כאילו מה קורה, הרי הרב שגר מתאר ב... כשהוא מדבר על ניטשה, על... על... שניטשה אמר, דיבר על מות האל, נגיד, אז... אז כאילו זה היה מלא עוצמה, אבל אחרי דור הכפירה איבדה את עוצמתה.
ניטשה מת.
מה?
ניטשה מת.
ניטשה מת בסוף, כן. ואז הכפירה מאבדת... אז כאילו בהתחלה האדם מולך, כאילו. אבל בסוף הוא יורד בגדולתו, כי... כי הוא לא רואה את האבא ואת האנרגיה של המלכות, ואז פתאום...
בואו נקרא עכשיו משהו שכתבתי כאן בספר, סתם, שנשתף אתכם. רבי נחמן פותח את הסיפור לתיאור סיטואציה יציב באופן, המלך מוסר את המלוכה לבדו בחייו. לכאורה זה יזו אירוע מעציב, ביטוי לחולשתו והידרדרותו של המלך, שכבר אינו יכול להחזיק בעמדתו. אבל כאן זה דווקא סיבה למסיבה, למשתה שמח במיוחד. גם בהמשך השיחה והעצם השלשים בערבוביה, דווקא כשנעשו שמחים מאוד, עומד המלך ומודיע לבנו שעתיד לרדת מלכותו, שרק עתה הגיע לידו. בכל זאת מצווה לנו להישאר בשמחה, כי הפעל המלכות. ממש מוצא של התיאור הזה, עבר לפסקה הבאה, אפשר שמקורו של התיאור הזה, בהקשר ההיסטורי, בו חי רבי נחמן. רבי נחמן רואה את עליית ההשכלה ויצנך תהליך החילון, תהליכים שיעמידו את האדם במרכז, ויערערו את הסמכותיות, את הסמכויות המסורתיות. הפצת הידע תביא לך שמעמדם של ההורים והמורים ירד, וכך גם הקרנה של האדמו"רים. תורם דומה יופיע בסיפור בינך ובין שפחה וכו'. בואו נלך הלאה, הפסקה הבאה. אספר לכם איך היו שמחים. השיחה הופכת להיות הנקודה הקריטית בתהליך הזה. כאן באים לנקודת השמחה. זאת אולי הנקודה הכי קריטית בכל העניין, זה השמחה. בדרך כלל אנחנו תופסים את השמחה כביטוי של עודפות, ביטוי למלאות עצמית העולה על גדותיה. אצל רבי נחמן השמחה תפקדה באופן אחר לגמרי, היה בצד חזק של מלנכוליה. בכל זאת הוא זה שרוצה לספר לנו איך היו שמחים. זה רק הראשון לבין הפרדוקס שהסיפור הזה מזמן לנו. התיאור של השמחה הצומחת מתוך המלנכוליה מתחיל כאן, בהקדמה, תיאור שקיעת המלכות. הירידה מהמלוכה היא אותו מצב שהזכרתי בתחילת דבריי, בו האדם מאבד את הממשות שלו. המילים הופכות לחלולות, לתורה של התורה שלו כבר אין ערך. זו חוויה נוראה. אתה אומר דברים, אבל מרגיש שאינך אומר דבר. תראו לכם איך אדם שמאבד את ידיו. גרוע ממנו הוא אדם שמילותיו אינן מפרנסות. התנועה שרבי נחמן עושה כאן היא ניסיון לעורר את השמחה מעבר לשדה המילים, מעבר לחיים המדעיים. ליצור כאן סיפור שיסחוף את כולנו למקום בו משהו קורה, כי אתה פוגש את הגוף שלך, את התנועה שלך, את השתיקה שלך, משם מגיע השיחה. כל הסיפור שבאת הקבצנים לגבוש את המומים של האדם, את העיוורון, את החרשות, את הגיבן, בלי ידיים, בלי רגליים וכו' וכו'. רבי נחמן הלך בערוב ימיו מתורות לסיפורים, וכבר כתבו על זה חוקרים, וגם הבאתי גם בספר, זה מעבר מהתורות לסיפורים, בחמש שנים האחרונות לחייו, פחות או יותר, ויותר מזה שהוא הלך אל הגוף שלו, הוא הלך באיזשהו מקום לפתח איזו הערה רוחנית שנובעת מהמגע, וכל הספר למעשה, כל הסיפור, וגם כל הספר, הוא באיזשהו מקום מתכתב עם המגע המחודש עם הגוף, שהוא הפוך לחלוטין מהתודעה המוכרת בעולם המודרני.
במידה מסוימת, אבל אם... כשאדם מאבד את הידיים, אז יש לו ידיים. כשאדם מאבד את הכל, אז הוא, יש לו דיבורים. כשאדם מאבד את הראייה, אז הוא רואה יותר. אז איבוד החיים של האדם, אז הוא חי. אני אומר, זה האוסף של... כן? שאוסף של הנקודות האלה היא שרק על ידי שאדם מרפא מהאחיזה הפיזית בחיים, והוא לא חז בזה שהוא יהיה, זה אני חושב גם על משה רבנו, כאילו. כשמשה, תיאור במדרש מתאר את משה רבנו כמי שנאחז, שרוצה לחיות. והשחרור מזה הופך את משה רבנו
להיות חי... משה רבי שם, אמר כזה מאוד נכון. ההרפיה מהכל, הבעיה מהאחיזה, הביטוי גם על הגוף, אגב, אני רוצה להביא דבר של הרב שגר, מאוד טלטל אותי כשזה נאמר. כשישה היה מיטת אמא שלו, שהייתה חולה סופנית. והוא שם, הוא רשם לעצמו וזה מובא בעל כפות המלול. שם הגיע מיטתו של חולה, הוא הונח מה אני יכול לעשות וכולי וכולי. שם הוא נותן פירוש למאמר המפורסם של חז"ל, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, עליתי יש מן הרחמים. ובדרך כלל הוא מתפרש במובן הזה שתביא עוד רופא, לך לעוד איזו תרופה, תמצא משהו. הוא אומר להפך, אני, יש לי רחמים, אתה חייב להרפות מהכל. אם אתה לא תרפן מהכל, אתה נשאר בדינים, אתה לא יגיעו הרחמים. כדי שיגיעו הרחמים, אתה חייב רק בהרפיה, לא ביום כיפור. ביום כיפור, פה יש את השמיטה, שאתה שומע את הכל, שאתה מרפא מהכל, שם באמת יכולים להתעורר, יכול משהו לקרות, כי רפאת, כי עזבת. יש איזה, עוד איזה דיבור מאוד נפלא שאמרה אותו אישה מגוש קטיף, שנראה אותו בפורי לפני שחרב גוש קטיף, תחת המנהיגות שם. היא גם כתבה משהו כזה של שם חייבים ביום כיפור, לעמוד עורמים ויחפים, של הקדוש ברוך הוא ולהרפות מהכל, כשם שהכל מרפא מאיתנו. זה נוטוי נורא, הרבה נורא נוגעת ללב, שיש סיטואציה שדווקא אם אתה מוותר, אתה מרפא מהכל, וכאן מדובר על סף המוות, הוא גם מרפא מהגוף שלו. הוא לא אוחז, קשה לדעת מה זה הערות של אדם שעוזב את העולם, אנחנו לא שם. אבל לא צריך להגיע עד לקצה שבמש נפרדים מהחיים ולדבר על זה. יש גם סיטואציות בחיים עצמם שאנחנו לא נאחזים בכל מיני דברים, וזה מה שלא מאפשר לנו לנוע לשום מקום, כי אנחנו לא תפסים במשהו שהוא, שלא יכולים להשתחרר ממנו. זה עבודה, מקום העבודה, זה יכול להיות השכונה שאני גר בה, יכול להיות הבית שאתה צריך לעזוב אותו סוף סוף ולעבור דירה ואתה לא עושה זה כי אתה לא מסוגל, או כל מיני דברים מהסוג הזה, ואני חושב שכאן בדיוק הנקודה שרבי נחמן מוטט לקראתה, שצריך לדעת אז לקחת מקום תזמורת וליצנים ולכנס את כל השכונה ולעשות את הטקס של חילופי שלטון ולהחליף את כל התפאורה ובאומץ איכשהו ליצור איזה סוג של התחדשות, של איזה הליכה למקום אחר, הליכה לשפה אחרת, הליכה לאזור אחר שלא נגעתו בעד היום. רק העזות, אני כאן זה באמת בחיים המון עזות, כי התנועה הפשוטה של האדם שהוא עצלן. כיוון שהוא עצלן, אז הוא לא עושה שום תנועה, הוא פשוט תמיד מתקבע וימשיך למחזר את המוכר לו. אבל זה כאן מה שמלמד בעצם רבי נחמן, שזה מה שלא יכול להושיע אותך. רק אם אדם באמת מרפא, ולפעמים זה הרפאיה שבאה באופן תוך עבודת השם מתוכו פנימה, והרבה פעמים, הוא יודע בדרך כלל, שאת לא אתה מרפא, אז העולם מרפא, אם אתה נגיד, זורקים אותך למקום העבודה שלך. אתה לא הרפאת, הרפאו אותך משם, וזרקו אותך. עכשיו המבחן האמיתי שלך, אתה גם מסוגל לוותר ולהיענות להזמנה הזאת, ואחרי שהתעצמנת וכעסת וככה, אתה גם יכול באיזשהו מקום להרפות ולדעת שזה חסד שמיים, שיקחו אותך למקום חדש, ולך תדמי אדם האלה דיום. וזה גם הייתה גם התודעה של רבי נתן, שאם זה מעשיות על מעשי הלכים בעבודה בת מלך, שאמר שהגיע יום, יום תגמר ונפסק, אז הייתי עוד בחידות ושירים, כי היום שעבר כבר נגמר ונפסק בידע מה ילד יום. וגם אותה תחושה שהזמן נגמר. אלו זה ימות הזמן. וזהו, מה יקרה בשנה הבאה? איך תדע? אבל דווקא היכולת של אדם באמת לשמות, אני לא ממחזר את עצמי יותר. זה היה התיקון הכי גדול של האדם בכל רגע בחיי, ודאי בערב השנה, שהוא אומר, אני לא מוכן למחזר. אני יודע שעשיתי מה שעשיתי, הגעתי לאן שהגעתי, פישלתי מה שפישלתי, הצלחתי מה שהצלחתי, קשלתי מה שקשלתי, כל השיח הזה כבר נגמר. עכשיו אני מרפא מכל השיח הזה. כל זה, בוא נניח לו ונפתח את הלב ואת המוצא הדעת ומי יודע מה הילד יום. ללכת אל המי, אל המי יודע. רק מהמקום הזה, רק ככה אפשר באמת, יש סיכוי שמשהו יתרחש. טוב, אחרי שיצא לנו דרך חברת רבי נחמן, עכשיו צריך קצת לחב"ד. קצת להגיע ל... אין שום ספק, זאת אומרת, השאלה של ה... נכון?
זה גם זכות.
מה?
ככה זה היה
אצלי פשוט. זה באמת, זה שיח שגם קורה בין, כשאדם רוצה לשוקל לאיזה מרחב להיות, איזה מרחב הזה, איזה מרחב ההוא, רוצה לנוע בלשעת בין מרחבים שמפרים אותו, זה אותו דבר עצמו, שאדם באמת יודע לנוע לפי נטיית ליבו, לפה ולשם, הוא עושה חסד עם עצמו. לא תמיד זה חסד, לפעמים זה סתם נובע מתוך איזה מין קפצנות או חסר יציבות, אבל הרבה פעמים זה נובע מתוך היענות למקום נכון, למקום שמחייב את התנועה, זה בקטנה כאילו, מה שאני מעלה עכשיו. עכשיו אולי משהו על חב"ד, בסדר? בעמוד 2. אז אני מדבר כאן על דרשה של הרבה, פרשת חוקת תש"י, ועברו מאז 65 שנים, מאז הדרשה הזאת, בטט בתמוז, ממש ימי תמוז. ואולי אני אקדים משהו היסטורי, כי זה מופיע כאן בתוך הדרשה, זה מתחיל מהחלק ההיסטורי שהבאתי אותו כאן בהערת שוליים אחד בויקיפדיה לאדמו"ר אריאץ. האדמו"ר אריאץ שוחרר מהמאסר שלו בי"ב תמוז. עכשיו, זה לא מוכר מה היה המאסר של, כולם מכירים את הגאולה של יד כיסלב, של המאסר של הרבי הזקן. היה מאסר, בואו נקרא, כי זה נורא נורא נוגע ללב, זה נורא מרתק. אני אקרא את הערת שוליים אחד, עכשיו בסדר, ואז גילו יותר קל לצלוח את הדרשה, כי הדרשה מספרת כאן משהו של ההד של השחרור של הרבי שחותנו מהמאסר ברוסיה. כן, משנת תרפ"ש, 1920, זמן קצר לאחר פרוץ המהפכה הקומוניסטית, נפטר אביו. הוא הפך למנהיגה של חסידות חב"ד, קרובה למערש. נפטר מנהיגת חסידות חב"ד ליובביץ'. כתגובה למלחמה שהכריזה הקומוניסטים נגד היהדות, הוא פתח רשת חשאית ברוסיה הקומוניסטית, שדאגה לשמר את הגחלת היהודית. ויוסף יצחק, שבא לעסוק בפעילות יהודית שסיפק צורכי דת וחינוך יהודי, דבר שהיה אסור על פי חוק ברית המועצות. בשל מעשים אלו הוא נאסר בט"ו בסיוון, תרפ"ז, בזיינתי בחב"ד. כל אירוע הזה מתועד, באיזה תאריך זה היה, זה כבר נהיה איזה חג, כל דבר הזה נהיה איזה חג כזה. אז תזכרו עוד חג אחד חב"ד, ט"ו בסיוון, אין לי מושג מה עושים שם, אבל זה יהיה עוד איזה ציון כזה, ט"ו בסיוון. על ידי ה-JPO, לא יודע מה זה כנראה KGB כזה שהיה פעם, הוא ללא משפט נגזר דינו למוות. במהלך אחת מחקירותיו, איים עליו החוקר באקדח ואמרו, הצעצוע הזה שינה דעתם של רבים. השיב לו הרבי, הצעצוע הזה יכול להרתיע מי שיש לו עולם אחד ואלים רבים. אבל מי שיש לו אל אחד ושני עולמות, אין הצעצוע הזה מפחיד כלל. שימו את זה על המקרר, את המגילה, זה משהו ממש... דבר כזה תחת יום של אקדח, אני צריך לדמת רבי בשביל זה. וכיוון שאני לא הייתי אומר דבר כזה, אני כנראה לא אהיה רבי. אני צריך לומר שמי שיש לו, תראו מה זה, יש לו עולם אחד ואלים רבים, הוא נבהל מהאקדח. מי שיש לו שני עולמות ואל אחד, הוא לא נבהל מהאקדח.
אז מה זה אומר, השני עולמות האלה? זה מרגיש לי פשוט, אני יודע שזה נראה זאת חלק מהוויקיפדיה, אבל זה נראה לי קשור לשיחה. מה זה אומר שיש לי שני עולמות? כאילו...
שאתה לא מבחיר אותי, אני לא אצמד לי עולם הבא.
אפשר לעמוד בהשתוות גם עולמה.
כן, אבל בהקשר הזה, כאילו... טוב, אולי זו שאלה יותר כללית, מה זה הניסוח הזה של העולם הבא, כאילו, למה...
יש המשך? העולם נגמר כאן, אתה...
אבל לא נגמר
על ההמשך שלי של העולם הזה. אתה תהרוג אותי, אז אני אהיה בעולם הבא. כאילו, מה אתה... אתה עושה לי רושם. אתה בא לאיים עליי. אני בכל מקרה לטוע כאן בהוויה. זה לא יעזור לך. אתה לא תשים אותי פה, תשים, אני אלך לשם. כמו שאבי נחמן אמר שהוא הולך מחדר לחדר. לפני שהוא מאוד תפנים אותו. זו תודעה שרק אנשים בעלי שוק מאדיר מסוגלים לדבר אותה ולומר אותה כאן. אני כתמיד מה שאני שואל את עצמי, האם זה סיפור שמישהו מהגבאים סיפר אותו, או שאכן, איך שלא יהיה, הציטוט הזה הוא, בין אם הוא היה, בין אם הוא לא היה, הוא בעיניי ממש...
אם לא מישהו מהגבאים, אז מי סיפר אותו? או שהרב סיפר, או שהחוקר, רק שניים היו שם כנראה.
אז
השאלה היא,
אין לי אמירה על זה, אבל בכל מיני זה אמירה.
בדרך כלל במסורת חב"ד, החוקר היה יהודי מומר וחזר בתשובה אחרי זה.
כמובן. בדרך כלל יש עוד המשך ועוד משהו מאוד נפלא בהמשך. הרבי אף נפצע בזמן מאסרו, לאחר שהוא הושלך בגדר מדרגות תלול, על ידי סוהר שהבחין בו, מניח תפילין בחטף, דבר שהיה אסור. לאחר לחצים בינלאומיים, בעיניהם התניית חידוש החוזה הסחר עם לטביה, הוטל עונש המוות ואומר לעונש גלות. שוחרר מהכלא והשלח לגלות ברקוס רומא ביום ג' בתמוז. זה כן מעניין, הצירוף התאריכים, הרי ג' בתמוז היה אותו של הרבי האחרון. לפני שעלה לרכב ונשלח לגלות, ושלחה אותו לגום גלותו. נעמי לחסידים שנזכו להיפרד בין המהות דבריו הייתה, רק הגוף היהודי נמצא בגלות, אך הנשמה היא חופשית. דברים אלו זכו לתפוצה רחבה וצוטטו על ידי רבנים בתקופת השואה, כמקור השראה וידוד. הוא היה בשואה גם, דרך אגב, אדמו"ר אריאץ, כמקור השראה וידוד. בתאריך י"ב בתמוז שוחרר סופית. אולם עקב חג מקומי הוא שוחרר בפרק ביום של למחרת י"ג בתמוז, כתוצאה מהאסרון נדלת לעזוב את רוסיה, ואז הוא כתב בשורות האחרונות, אחר שחרור כתב את השורות הבאות, תראו למטה, לא אותי מלבד גאלה הקדוש ברוך הוא בי"ב בתמוז, כי גם את כל מחייבי תורתנו הקדושה, שורי מצוות, וגם את אשר בשם ישראל יכונה. הוא רוצה ככה לרתק לראות איזה ירושה קיבל הרבי. מחותנו, איזו עוצמה אדירה של של אמונה, של, לא רק של אמונה במובן האישי, אלא גם של הנהגה. הוא היה לוחם ממש למען התורה ברוסיה, הקומוניסטית. וזה ממש משרה השראה אדירה, זה לא סתם שחב"ד יכול להיות באמת כלל ישראלי במובן הכי מרשים. באופן שהרגע האחרון מה שהוא עשה זה לא איתו, אבל אני לא אומר כחבדניק, אני לא חבדניק. אבל אני באמת רואה איזה מפעל אדיר שאיש אחד עשה, ואת עקרונות העיניקה, שהוא בדיוק לקח אותי מחתנו, שגם היה ביניהם קשר מיסטי, הוא היה עולה כל יום על קבר חמיב. אדמור, אגב, אדמור אריאת קבור ממש מול, אדמור האחרון קבור מול חתנו, באיזה אותו אוהל שם בניו יורק, שנקרא שהייתי שם וראיתי שם את המים אפילו. הייתי שם את שניים אחד מול השני, והרבי עלה לכיבו שחותנו כל יום שרב שגר טען שהיה להם, היה לו איזה קשר לנשמות מיסטי, שהיה לו איזה פרקטיקות של התכתבות עם חותנו. אני לא יודע להגיד איזה שום דבר, אבל יודע שהיה שם משהו לא שגרתי. יש גם טוענים שגם כל המשיחיות שלו, הוא בעצם קיבל אותה מחותנו. שחותנו אמר בעיתוי הפורסם שלא נותר אלא לתחסך את הכפתורים. אמר את זה בעיקר שיותר לסצל טוב. צפוצן וכנף לך לנקות את הכפתורים. אוטוטו פשיח, עכשיו מה שיותר זה לצחזר את הכפתורים כי נקבל אותו.
ואז כבר אין כפתורים מכסף ואין מה לצחצח.
זה תודעה אבל נורא חזקה. לא, זה נכון שהכל דהג, כל זה סיפור שאנחנו מספרים היום בזה רומנטיקה, התגעגועים, התרקות על סיפורים מסוג כזה. אבל הרבי היה שם איזה משהו מאוד עז במעבר הזה בין אדמו"ר אריאץ, אנחנו עוסקים עכשיו בחילופי הנהגה, אז חשוב איכשהו שנעשה כמה שיש לנו מקורות לא לומר סתם דברים מהדמיון, כן לראות מה קרה כאן בשנת האבל. כלומר שנת האבל היא השנה שבה הרבי ידע מה שקרה לחותנו והפנים את זה וכבר התחיל להיות רבי בעצמו כמו שהיא רביעת בדרשה.
אבל המרכזיות שעולים מהסיפורים זה כאילו הרבס בחב"ד במיוחד, הם בחייהם מגלמים משהו. כאילו, זה שהוא שוחרר זה סימן לכל עם ישראל, וזה שהוא...
כן,
אז נכון. כאילו, אז דווקא זה מאוד מקשה על האפשרות להעביר את זה הלאה. כאילו, ואז הוא נפטר, אז כאילו...
אז הנה, כאן מה שהרבי שאומר שזה בדיוק הנקודה שהנפטר שלהם הוא הפוך מהמדרש הקודם. מצד אחד, המוטו של בחב"ד, מוישה רבנו של הדור. התפשטות עוד עם משה בכל דרה ודרה, ככה זה בחב"ד נקרא. זה משה רבינו, זה לא בבחינת משה רבינו, זה משה רבינו. כלומר יש משה רבינו
שמתחדש בכל דור. זה לא סתם מישהו שאני לומד ממנו, אלא מה שקורה לו בחייו, זה סימן לכל עם ישראל.
נכון.
אם הוא בצוהר הרבה, אז עם ישראל בגלו.
ויותר מזה, שהוא באמת ההמשך של משה רבינו, אבל יש מקום, זה לא מטאפורה. משה רבינו, מהבחינות הללו, זה כאילו בחב"ד הפכו את הפירמידה על הראש. כאן אנחנו למדנו קודם על הצער שמשה מת יהושע מכניס, ומשה צריך להסתלל כדי שיהושע יהיה המנהיג. בחב"ד עשו את זה הפוך לגמרי, שלהפך, אתה צריך לשמר ולהתרפק כמו משה רבינו שהוא נצחי וחי לעולם. וגם אדמו"ר אריאץ, אתה לא יכול לעזור ממנו כדי שהוא ורוחו נשארים פה, ואפילו יש מקום שלא הייתי אותו כאן, שהרבי אמר, אסור להגיד נשמתו עדן, כי נשמתו היא פה. אסור להגיד את זה חובה לברכה, כמו שנמצא פה, ממש ברמה כזאת, מה? נכון, נכון, ממש הפוך, ממש הפוך 180 מעלות. אחרי אני מביא את זה כאן לאחד, שני הדברים האלה יחד, דווקא העמדה של חז"ל שתיארו קודם, הוא בדיוק ממש הרבה יותר מתאים לקרוא אחרי את רב נחמן, שזה גם כן מתאר. ודווקא חב"ד פתאום מציבה בפני איזו אופציה לגמרי אחרת, שאתה משמע, אתה מתקבע. אתה חב"ד נקרא כי אתה ממש מתרפק על נשיא הדור וכו' וכו'. אבל מה הפרדוקס שנוצר כאן? שמי שהולך בדרך הזו, בסופו של חשבון, משה רבנו שלנו זה נהיה הרבי עצמו, הרבי האחרון. כבר נפרדו אדמו"ר אריאץ, כאילו שהוא אמר כל החיים שהרבי...
מה קורה אז כשאבא מגיע עם הקודם עדיין?
מה?
אם הקודם עדיין לא
באמת נפטר, מה קורה כשאבא מגיע? אבל יתרום מקום בחב"ד,
אני חושב שבחב"ד...
כולם משיחיסטים, כולם משיחים לרבי.
בחב"ד אי אפשר היה לדמיין רבי שמוסר בחייו את המלכות.
נכון.
אין דבר כזה.
זה בדיוק העניין.
אבל זה לא
קורה. עוד איך זה קורה? הרבי האחרון
היה... במותו זה קורה. בחייו זה לא יכול לקרות.
אבל לפי זה זה לא משנה אם הוא נפטר או לא, הוא עדיין נמצא, כאילו.
תודה של הרבי שגם אחרי מותו של אדמו"ר אריאץ הוא לא מת.
ואז איך הם
אז איך האבא מי?
איך רואי בעיה?
קושיות, יש הרבה קושיות חבד. יש הרבה קושיות.
לא, אבל איך בעיניי, כאילו, אם אתה מצליח כל כך להזדהות עם רבי נחמן, אז איך אפשר להזדהות גם עם זה?
אני רוצה שהוא להציג מה שקורה כאן.
לא,
יש לי מקום, נאמר, אם השאלה, אם יש לי מקום להכין את הסתירה הזאת, התשובה היא כן.
אז מה?
איך אני יכול להכין את הסתירה הזאת?
לא, באמת, אני באמת שואלת.
לא, ברור שאני שואלת, אני גם מנסה באמת לענות לך. אני יכול להכין את שני ההפכים האלה. שאני יכול להכין את רבי נחמן, מהבחינה הזאת זה הרבה יותר נוח לי, כי זה הדיבור הטבעי שלי. שבאמת יש משהו רציונלי בתיאור הזה שאדם משה בית יושב מחליס, זה דבר שהוא מאוד, מאוד מובן. איך להתאפק על הרבא, על הרבא להפוך אותו לרבא שליט, הוויכוח על עולה חבל, אף אחד לא מרזל, לא זצל. יש הוויכוח בין שיחת השבוע לבין שיחת הגאולה, שבשיחת הגאולה הרבא שליטה, ושיחת השבוע הרבא. זה ההבדל בין שני העלונים האלה, אתם לא יודעים, שמתי לב לזה, אבל זה ככה. יש הרבה שליטה, יש הרבה בלי שום תוספת אחרי זה. אף אחד לא יעיז להגיד הרבה על הרבה שבא או
זה. יש כזה, לא מסכים, קיצור, יש כזה, בשנים נראה לי, משחקים איזה משהו כזה, להראות איזה...
לא, זה מה, הרבי אמר על הצעק על חסיד אחד שבכה בשנת האבל. זה כאילו, מה אתה בוכה? אתה הביא את הגאולה לבכי שלך? ממש ככה, ממש נתן לו צעקות, מה אתה בוכה? ואז באותו דרשה הוא אמר לו, מה זה נשמתו עדן? הרבי פה, בוא נמצא כאן, ככה וככה וככה.
הרבי האחרון, מה זה הריאת?
הדברה הקודם, מה על החותנו, בשנת האבל. הנושא שם זה שנת האבל. זה הנושא שלנו כאן, שנת האבל בשנת... בשנת 50, 51, שם יש שנת האבן.
אולי לחבד גם כאילו, לא שאסור כאילו לחלוק על... זה צודק, כאילו אי אפשר לחלוק על רבי, אפשר רבי אומר את זה נכון. יכול להיות שה... כאילו סוג של הרבי כאילו, הדברים שמתחלפים הם כאילו לא באמת סוג של התחלפות בגוף, אבל ברוח כאילו, הרוח ממשיכה.
זה ניסוח שאפשר שתופסים אותו באמת ככה, שבעצם לא קרה שום דבר בעצם. כאילו, הדבר הריאת הוא שוקע בתוך חתנו, והאדמור המרש משוקע בבנו האדמור ריאץ, כאילו זה ככה משוקע.
הבעיה היא ש...
זה משחק מילי, זה משחקי שפה כאלה.
ברגע שחסידות חב"ד התרחבה מאוד, אז כבר החסידים לא מבינים את המורכבות, אז אחרי הרבי הנוכחי כבר לא יכול להיות עוד אחד.
זה ברור.
תפסו את זה ברצינות מדי, הם לא... לא הבינו את המורכבות שלך.
זה אחת הבעיות, אבל זה פלא בעיני ש-21 שנה אחרי פטירת הרבי, העסק עובד, ועוד איך הוא עובד. היינו מצפים שאחרי שהרבי הוא האחרון, הרי הוא השביעי, הוא האחרון, אין אחריו כלום. זה הרי הייתה תודעה, לכן הדחיפות להביא את המשיח. כיוון שהוא המלכות, זה האחרון. זה הייתה תודעה שכבר שש, היו שבעה אדמו"רים. והאדמו"ר הראשון זה הכתר, האדמו"ר האחרון זה המלכות. זהו, אין יותר, נגמר הסיפור. עכשיו, מה יהיה עכשיו? אז עכשיו נותר איזה
כותר.
תכף ומיד בפועל ממש. זה היה בעצם המוטו של הרבי האחרון. עכשיו, איך זה מחזיק עמד בחודת למרות הכל, 21 שנה אחרי אותו עדיין, הפעילות החבדית היא מאוד מאוד חיה וקיימת, זה באמת פלא בעיניי, ולא מחפשים רבי מחליף, אין שום רבי מחליף, משהו כזה. ובין השאלה שלי, שבע, אני לא יודע אם אני יכול לנסח את זה, כי זו שאלה באמת שמחייבת דין וחשבון יותר נוקב, עם עצמי גם. אני באמת מבין את המקום שבו תופסים את האדם שהוא לא מת, או שיעקב אבינו לא מת. יש מקום, כל אחד מאיתנו יש בראש של רבינו, גם מאיתנו בלי קשר לחבל. כל אחד מאיתנו יש לו ניצץ משה רבינו, כמו שנוהגים לומר. אני יכול להבין את המקום הזה, ואני יכול להבין את המקום של אבא שהלך, אבא שלך לא הלך. הוא מאוד מעסיק אותי עכשיו, אני ממש יצא ערב יורצה לשני ההורים שלי בשבוע הבא. הם בפרש יום אחר יום. ואני מאוד מעסיק אותי, באמת, איפה הם נמצאים. הם נוכחים, הם לא נוכחים. זה דבר שבאמת, כל אדם שואל את עצמו שאלות כאלה, כאילו איפה... פה נמצאים.
זה פצות ההערה האחרונה בלוחות ושברי לוחות. מה? הרב שגר גם. ההערה האחרונה בלוחות ושברי לוחות זה איכה נוראי. קטע כזה שמתחיל.
שמה אומר שם?
איכה נוראי.
כן, גם הבאתי את זה מהיומן שהבאתי את זה גם בספר שני את הקטע הזה של איפה נמצאים ההורים, שאם אני אזכה לראות אותם פעם או משהו כזה.
כן.
זו שאלה שכל אחד שואל את עצמו באמת. איפה נמצאים ההורים? איפה הם? ההורים שלך, איפה הם? אני שואל, איפה משה רבינו? איפה הוא נמצא? איפה אתה מוצא אותו? הוא נעלם, הוא לא נעלם, הוא כן קיים, הוא לא קיים. אני לא יכול להגיד שהרבי מחב"ד לא קיים בגוף שלי. הוא בטח שהוא קיים. רב נחמן לא, רב נחמן מת או לא מת? אם הוא מת, איך אנחנו שיקר מתרפקים עליו וכזו שקיקה והמון חיות סביבו, אם הוא מת? איפה הדברי חב"ד, אם הם מתו, אז איך אנחנו ככה מתרפקים על הדיבורים שלהם? אז אנחנו מנחיכים אותם כאן כרגע, מנחיכים אותם פה לפנינו. אז כאן השאלה היא שאלה באמת, שאלה אם נגיד כל מישהו כאן היה לנו כאן הבוקר למתעניינים חדשים, אז אחד אחר שאל שם, האם הרב שגר נמצא בישיבה? מתקין את כולנו ככה, בלי גב חיבוק, או ככה, בלי לעקוף,
זוך.
האם הרב שגר נמצא בישיבה? איפה צריך לשבת? אבל אני שואל את זה, אם הוא יצא בישיבה, אז כל אחד יצא לעשות בכיסא, כי מה אתה הולך לענות כאן עכשיו? כן, לא, נמצא, לא נמצא, מה? אבל זה מביך, זאת אומרת, שאלה מביכה כזאת. אז כל אחד מצא לעצמו את המילים, איכשהו... אני לא רציתי להיות הראשון, אבל אמרתי לאלחנן, תגיד אתה ראשון. אחרי שהוא סיימנו, עכשיו תגיד אתה, אומר לי. וכל אחד צריך להגיד איכשהו מה... עכשיו, זאת שאלה נורא עמוקה. מצד אחד, הלך בעינינו. עכשיו, אנחנו אלף היום כולנו חיים. זהו, אנחנו פה, היום כולנו חיים. וחלילה לאדם שמתרפק, אני תמיד, אני אמרתי כבר לדחי מותו, מנמד שהושיבו ישיבה על קברו ולא קבר על ישיבתו. וזה בדיוק הנקודה שאני צריך ללכת. מצד שני, נמצא, נמצא, אני אפשר לקרוא ולהפוך בדברה ולהיזכר. היה שם יורסף לאחרונה, הוא היה שם. כפשוט, הוא היה שם. עכשיו, אז נמצא או לא נמצא? כאילו, זה נמצא ולא במציאות, כמו שהיה הרמב"ם על הקדוש ברוך הוא, שנמצא ולא במציאות. אבל אין לי תשובה מילולית, אני יכול לומר ששני המקומות האלה אני מכיר אותה ואני בהחלט מתכתב, עושה להתכתב בין המקומות האלה.
אני זוכר ששם שנה היה חולה, היה זמן מפגש אחד שנפגשנו איתו, הצוות הצעיר של הישיבה, אתה לא היית נראה לי בעין לבן, נכון?
אני לא הגעתי אז, כן.
כן. ואז הוא ישב והוא אמר... והוא דיבר על הישיבה אחרי מותו. היכולת לעמוד ולהגיד, לפחות ככה יושב, מסתכל על המרחק, הוא אומר, אני אלך מהעולם. ואני חושב שלישיבה יש עוד מה לתרום כשאני לא אהיה פה. אתה יכול להסתכל בעין מאוד מפוקחת, לא רומנטית, על העולם בלעדיו, היא בעיניי משהו מהישארות הנפש, ממש. שאדם יכול לראות את העולם בלעדיו ואיך ואיך הנוכחות שלו חיה בצורה...
זה באמת חיים שהוא כמו עצום. לא כל אחד מסוגל להיות במקום כזה, שהוא אדם שכל דבר לך בעצמו, כאילו, אני הולך, גם השמש תפסיק לזרוח. כשאדם יודע לעמוד נכוחה, כל העולם היה לפניי, העולם גם יישאר אחריי. ותפסיק לעשות עניינים, בלי דרמה. זה דרכו של עולם יש רוחות. אחר שהיא נגמרה, זהו, אני הולך. דווקא...
מצד שני, להסתכל על ההרחאות הבאות, איך הן כן בנויות על גבי מה שהוא בנה, לא מתוך איזה... אז כל מה ש... אז אני נעלם, אלא מתוך המודעות, אבל הסתכלות מפוקחת ש... שאדם מצליח להתבונן ללא האגו שלו על העולם. זה כאילו העוצמה שיש בו.
בדיוק הייתה לי סיטואציה שהולכת איתי המון לפני שבועיים בערך והיה היה סבא שלי הקים איזה גוף והיה אירוע בציון מורים כאילו מבנה אחר והוא הקים את זה לפני כאילו כשהוא היה בן 28 ומאז זה עדיין כאילו צור, הוא עבד שם המון המון שנים ועכשיו כבר הוא באיזשהו שלב בחר לתת למישהו אחר לנהל את זה והוא עושה עוד הרבה הרבה דברים אחרים, הוא נחשב הנשיא, אבל זה כבר לא, כאילו, הוא מנהל את זה מלמעלה, הוא לא ממש בפועל. ואז היה עכשיו אירוע לציון, כאילו, הם עוברים מבניין אחד למבנה אחר, אז אירוע ממש גדול, כאילו, לציון המעבר, והייתי בבית של סבא וסבתא שלי, והרבה מהמשפחה שלי חשבו ללכת לאירוע, כי זה היה מאוד, מאוד קשור לכל המשפחה, ופתאום אני רואה שסבתא שלי בבית, הגעתי הביתה, ועכשיו האירוע, כאילו, זה קורה עכשיו. היא אומרת, למה סבתא, את לא הולכת? ואז היא אמרה לי, לא, סבא יותר קשור, אני לא... הייתי בשוק, קודם כל, כאילו, היא בעצמה זה אמור, הוא יתגל שם, היא תקבל הרבה כבוד, וזה, וגם, כאילו, היא אמרה, סבא יותר קשור, כאילו, גם סבא זה לא ממש הסיפור שלו, אבל כאילו, הוא קצת יותר קשור, אז אמרו שהוא ילך, ו... ואני, אחלה, באמת, הוא הקים את זה באיזה אצבעותה, זה מפעל חייו, וכל המשפחה הקדישה את כל חייה למפעל הזה, כאילו הוא סתם יותר קשור. וזה ממש הולך איתי, שגם באמת ככה הוא חי, כאילו, זה את כל המרץ שלו ואת כל החיות שלו, הוא משקיע במלא מלא פרויקטים, אבל הוא כאילו עובר מאחד לאחד, וכאילו משהו מאוד חזק בזה שאני מאוד אוהבת את המקום, אני מאוד אוהבת את האנשים, אבל גם הוא מאוד מאפשר למנהל החדש, כאילו דיברתי איתו כמה פעמים על דברים שהוא לא היה בוחר לעשות אותם, אבל הוא שמח שיש עכשיו מישהו אחר ששם ועושה את זה, וזה היה, כאילו זה היה מאוד מרשים, וזה ככה, ככה הם חיים, אבל זה באמת...
יש מה שמציל הרבה פעמים את האדם, שהוא מבוגר, אשתו לא נראה מזדהה מה שהוא עושה. אז הוא ניתן לו המון חיות, וכשהוא עכשיו שצריך להיפרד, אז הוא לא כתפרד. אני אמרתי לך תמיד שזה לא הדבר. זה שיעור בזוגיות. עכשיו נעשה סבב, כי דווקא של בתיתיה רוצה לך אותו המשיר. אני לא... אני לא
ביקשתי.
אני כבר מתראים כמוך. יש שם סבב ש... חבוד, בבקשה. מי מתחיל? אלי שם, את תתחילי?
סתם, באופן כללי בחיים שלי אני מאוד 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 משתמשת בשפה, מאוד משתמשת בכלים האלה של ההרפייה ושל ה... אני מוצאת את עצמי המון המון בזמן האחרון, אומרת להרבה אנשים שכאילו שצריך להסתכל על העולם בקריצה ושבעצם לא לקחת את עצמי יותר מדי ברצינות ו... אני מאוד מאוד משתמשת בכלים האלה בחיים שלי, ואני חושב שבשיעור הזה קיבלתי קצת, הזכרתי לעצמי ש... כאילו, נזכרתי קצת שכן חשוב לקחת דברים בעצם. כאילו, שמעתי דווקא מהאמירות שכמה שצריך כאילו לשחרר ולהרפות, זה הפתיע אותי שזה כל כך מעצבן אותי, כי אני מדברת את זה כל הזמן, זה המילים שלי, זה השפה שלי, זה מה שאני אומרת. זה עצבן אותי, כי אני הרגשתי שזה... לא עצבן, זה פשוט כזה עורר בי המון מתח, כי זה הרגיש לי שזה מייתר את ה... כאילו ממש ממש כאילו, מה שהרגשתי מול משה רבינו, כמה זה... לא, ממש זה עורר בי רגשות חזקים של להתנגדות לזה, ואני קצת שמחה בזה, כי זה מזכיר לי כאילו לא לקחת את עצמי, את החוסר והפוך על הפוך.
לא לקחת ברצינות את חוסר הרצינות.
כן.
דס?
דיברתי.
עכשיו
צור. אני בסך הכל, בעיקר בגלל שהיה לי שנה מאוד משמעותית.
אני
בסך הכל בגלל שהייתה לי שנה מאוד משמעותית ומאוד טובה, אז אני הולך לתת עכשיו עם המחשבה של כל היחס לשנה, ויש משהו דווקא מעל. ולבוא להגיד, הייתה שנה טובה, ועכשיו אני נע למקום עכשיו, למקום אחר, אז יש לי את המקום שהוא מאוד מאוד, עכשיו, מאוד מכבד ומאוד נותן מקום. אם אתה בא ואתה נאחז בעבר, אז זה קצת לגבש את העבר בתור הסיכרונות. וזה היה זיכרון טוב, לצלוח בתור זיכרון טוב, זה זיכרון. זהו, זה משהו שטיפה הייתי התחלב עם כל ה... זה בעיקר הסיפור של רבי נחמן, אני חושב, שלעשות מסיבה כשמשהו נגמר.
שמה?
לעשות מסיבה כשמשהו נגמר, אולי זה חלק מה... לעשות סיום. היה טוב,
תעשה את
הסיבה. עצר. אני עוד חסר נחת, כי אני, כאילו יש... מעסיק אותי המקום של... כאילו כל הזמן הלכנו למקום של... מהאדם שיעקב אבינו לא מת, כאילו... אם מדברים על הרב שגאו, אז איפה הוא נמצא? הוא נמצא בסיפורים, בזיכרונות, בספרים, כאילו על זה מדברים. על ההתעסקות שלנו בבת. הייתי מעסיק המקום המיסטי, כאילו הרבה אנשים מתו בשואה נגיד, שכל המעטפת שלהם מתה, לא השאירו לא ספרים, לא זיכרונות, לא מי שיספר את הסיפור, לא תמונה, כלום. או שהוא ב-1984, שמוחקים את הדבר מההיסטוריה. אז איפה הוא? זה כאילו המקום המיסטי הזה. אם הוא נמצא איפשהו, משהו שלא
התעסקנו בו. יש דרשה מצמררת של הרבי מפיאסצ'נה, שנספה בגטו ורשה. מדרש, גמר דרשות בהתקבצות מוצאות אחרי המלחמה, וזה קורה בספר יש קודש. דרשות של הרבי בימי השואה, כשהיה בגטו ורשה, ויצא שם דרשות. והדרשות נהיות יותר ויותר דרמטיות ככל שהתקרבו לקראת החורבן הגטו. ואחת הדרשות, הוא יש לנו את המגריפה. היה איזה כלי שהתאים בלשנים את הדשן, שקרה מגריפה. והיו בה נקבים, והייתה משמיעה אלף מיני זמר. ומי שאחד הקרות כתובים, אז מה מסכת הלכים? והזמר היה נשמע עד יריחו, אחת הגזמות של עד יריחו. ורק זה היה לשמוע את הצורך של האפר של הלבות הסופות, שגופים אותה, זה מעלה לנו ניגון של אלף מיני זמר, זה כבר נתן לו השעה שהיא פשוט לא תאמן. שאמר שרואים את הרמת האפר, הוא ישר לקחת את זה לאפר של הנספים. כנראה ידע, למרות שהבן שלו ידעו מה באמת קרה, כי בתוך הגטו לא הייתה אינפורמציה. הוא כנראה כן ידע, גם באופן אישי, אשתו וביתו נרדו בהפצצה, אבל נשאר לגמרי לבד. כשהוא נסתר פה היה לבד לגמרי, בלי משפחה. אז הוא אמר שכאנשים החיים חיו אותם, אז לא עושים לב אחד לשני. אבל כשהופכים לאפר, כשהכל נהיה הרמה אחת שכולם יחד, זה כאן פתאום מנחיח אותם. זה מין הוכחה מיסטית כזאת, וזה יוצר תיקון בעיונים, ממש ככה, תיקון בנביא ישועה לא רק למטה, אלא גם למעלה. וזה בדיוק הניגון, הניגון של הניגון של הגאולה. הבאתי גם בחתונה של עבודים, בפרק על מקום הצוואר, להפוך את הגאולה להיללה. זה דרשה ש...
זה שבן אדם הופך לאחד משישה מיליון?
מה?
זה שבן אדם אחד הופך לאחד משישה מיליון?
גם בביטוי אחד משישה מיליון זה כביטוי שהוא אי אפשר לומר אותו. הוא לא אחד משישה מיליון, הוא פשוט הוא... זה מצב צבירה אחר, כמו שמצבי צבירה בפיזיקה, שאתה מושג, הנוזל והגז, גם כאן יש מצב צבירה אחר, שאדם הוא הרימת אפר. הרימת אפר זה מצב צבירה שגם הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו במקומו, כי המצב סבירה אחר, אנחנו מדברים תמיד על אנשים חיים שיש להם חיים את התודעה והם מודעים אחד לשני. אז בא הרבי ואמר שהוא פתאום הייתה לו הערה עצומה. אם הוא אומר את זה אדם אחר לא הייתי מאמין לו, אבל כשהוא אומר את זה אדם של כמה ימים או כמה שמות אחרי שאמר את זה נספר, בטרבלינקה. אז ברור שאתה לו הערה עצומה, פתאום הוא ראה את בני אדם, אני יכול אפילו לנסות להרגיש אותו, אתם רואים בני אדם, לא כאלה שעומדים בחיים ומסתכלים זה בזה ומודעים אחד לשני, אלה שלא קיים בכלל, הם פשוט כל מחוקים יהיו לאפר. והאפר זה סוג של תודעה שמבט כאילו, בעצם כאלוקים, אדם על אדם לפני מותו רואה דברים שרק יש רק לכאן מוות אפשר לראות אותם. זה מין פרספקטיבה של הרימת אפר, שזה יכול לעורר ממש כאן פלצות, ממש פלצות. זה עשוי אצל אדם בשיעור כמוהו, ממש לעורר בו איזה מין הערה מעולם העליון, ופחות. עכשיו, מה נעשה? הלכת בדברים כאלה, אני יכול לומר את המילים, אני לא יכול לומר יותר מה שאתה מלב, אבל אני יכול לחוש במשהו את ההערה שאתה הולכת, שהיה את המשמעות של אותם מיליונים שעבד זכרם, אף אחד לא יודע לך שהיה מישהו כזה, כל המשפחה נמחקה. נמחקו לגמרי הכל, שום זכר, שום זכר ושארית, כלום, 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 שום דבר לא נשאר. אז בהקשר כזה, אני יכול להבין שיש פה איזה מצב תודעה שהוא פה תודעה אחרת. הוא לא תודעה באובן המוכר לנו. מה שאני יכול להגיד לך, זה מוסיף לך משהו. העביר. עוד אין אפשר.
אז אני, איזה אלה, אפשר כזה דמויות כאילו שאני גם בעבר וגם בעבר כזה ש... אני מרגיש שכאילו יכול להיות שהן היו מאוד משמעותיות לי וכאילו על הצורך שלי לפעמים כאילו עדיין כאילו הצורך שלי לפעמים להתנתק מהם של להתקדם על צפו לכל מיני דמיות כאלה התלבטתי כאילו ונעשה לי מחשבות כאילו ומה נכון כאילו כמה אולי אני יותר מדי מקשר כאילו לאנשים בצורה מסוימת שיכול שאני צריך קצת לשחרר פתאום ולהרפות כאילו גם במובן הזה היה לי גם במקום של תפיסות, כאילו, כשאני מתלך איתן. אני
חושב שאני צריך לשחק. הייתי באתי את זה קצת עם ג'יר במהלך השיעור, גם על המחשבות דומות, בעיקר על סתם מה שחשבתי הרבה על החניכים שלי, שהכנסתי אותם להדרכה, אבל אף הוא לא במדזת בית ההדרכה. זה תמיד עד היום, כאילו, הם קטנים בין שנתיים, ממש גיל קרוב כזה, אז מצד אחד תמיד הייתי חבר שלהם, מצד שני תמיד הייתי לא חב, כאילו, משהו שהוא מעבר לחבר, לא יודע, כאילו, כאילו, אני אומרתי, כאילו, אני מרגיש שלפעמים אולי חסמתי אותם.
אתה יודע מדי, לא חסמת שום דבר. אני אגיד את הרגשה.
לא, כמו אנשים טובים, מפתחים בחיים, אבל אני כאילו, סתם, שיהיה לי שאני מרגיש משמעת על מקום מסוים שאני מרגיש
לא שחרר. הרעה שלך הגיעתי לתת איזה קונטרה לדקה, כי אני חושב שבהרבה אובנים, ידעו שיש איזו המשכיות של רציפות של רבי תלמיד, או אב ובנו. אז לקטוע אותה מוקדם מדי כדי לשחרר ולתת לילדים למרוד ולהיות עצמאים, זה לא טוב בכיוון ההפוך. יש שם ערך מוסף לסוג של משך זמן קריטי שצריך להיות קיים בין רב לתלמיד, או בין אבא לבנו. אם זה יקטע מיד, כי אבא יהיה כזה מודרניסט, שכבר ייתן לבן שלו לצמוח על גביו וכו' וכו'. אני לא מאמין שזה יצא משהו חיובי, כלומר, כל הדיבורים האלה דיבורים שונים, דיבורים של... דיבורי עומק של הפנמה של חיים. אם זה הופך את איזה מין ש... אתה לא יוצא שום... גם אדם הולך לאיזה מקום, איזה... אדם הולך לאוניברסיטה, הולך לעבוד בחינוך, אז היה לו איזה מנהל לו מעטפת של אורות מקיפים שהייתם שנים, והפנים אותם, ואחר כך הוא קורס חיפיים. אבל כשהיום בעידן ההייטק, למשל, אתה יכול לבוא היום תוך חודשיים, קוראים לך שימוע וסילוק, ואחר מישהו אחר, והכל הולך במין מכניזם כזה שאין לו שום הפנמה ושום... זה, לכן אמרתי, לא חושב שיש פה, כי הדיבורות שלנו היום הוא לא מזמין איזה מין כלילות כזאת של כאילו לשמוט מיד כמו שהשפחת לך לטובת זה שאתה תהיה עצמאי. ממש לא, אני חושב שאדם שאם הוא זוכה להיות עם סבים וסבתות למשפחה שיש לה גם שורשים, אתה עוד חי איתם, אתה מפנים אותם וזוכר אותם, תן לחיים, אתה לא יכול להתחיל ישר מהרפאיה, היום כל אחד נהיה... מי אתם בכלל, ומה, זה נכון, אתה סבא שלי, אז מה אתה סבא שלי, אז מה, זה, אז אני יושב עצמאים, אני, זה, אני חושב שצריך את הענבה כדי לדעת להפנים, קודם כל, באופן זהיר, לאורך זמן, את ה, אני יודע גם הקשר שלך, שהפנים אותך עוד איזה 10 שנים, לא יקרה שום דבר, שזה לא המסגרת שלך, אבל בעיקרון אני לא חושב שצריך מיד דרכות, מיד, שאני אומר לקבל איזשהו רצף של קשר.
אני עשיתי סיפור של הדס, כאילו, היכולת לשחרר את כמו שאני עושה דווקא כאן, כאילו, מעדיף שאני מאוד מעורב, שאני אומר מעורב בדברים שאני עושה ולא תמיד מצליח באמת לקחת את הפרספקטיבה הזאת. וזה באמת התחבר לי גם לדברים שאמרת, שספרת על הרב שגר ששאלו אותך היום, שאותי כששואלים, תגיד איך זה בשיח, הרב שגר עדיין נמצא, אז אני הרבה פעמים עונה שמרגיש שבשיח מאוד יפנימו את זה שהרב שגר נמצא. אבל שהוא עדיין נמצא, ועדיין יש את השלט, ועומדים את הכתבה שלו, אבל כאילו באמת לדעת לשחרר את זה, וזה... כאילו אני מרגיש שאני מאוד למד מזה וגם בכלל, עכשיו אני מסיים פה אז בכלל כאילו באיזו פרספקטיבה לקחת את הזמן שהייתי פה
אבישי?
אורחרות לדעת זה לסיים שכבה ולהמשיך הלאה בלי לחוס בה אני, יש לי היום, היום זה יום הולדת שלי, אז אני ככה...
מה
אתה? ככה? תגידי מה שקורה, תסתכלו מה זה. וואו, מה זה היום היום?
היום
היום. היום
היום.
זה גבר.
זה גבר. זה גבר. זה גבר. זה גבר. זה גבר. זה גבר. זה גבר. לראות מה היה בשנה הזו, בשנה הבאה, תמיד לדעת...
אני רוצה להגיד לך שכשהיית לפני, היית בן 30, אז מיכל ביקשה מהם לכתוב בסתר איזה מייל, ואחד עוד יום הולדת. זה יצא למחשב שלי, וכתוב שם ככה, שאני מאחל לך שלא תחדור את ערמת השנים שחלפו, כי זה לא מעניין. הנביא אמור, הנביא צריכים להיוולד. אני חזור לך גם היום את זה. צריכים להיוולד. מההתחלה, קו אפס. מקדש, אגב, שבוע הבא, אני הייתי בעת זה יורצה, זה יהיה בית הלבין, ואהבי שיהיה פה לבד. מקדש מלך ירנלוחם קומי קומי צעים מתוך אפיכם מקדש מלך ירנלוחם קומי קומי צעים מתוך בלי משקי.
יש פה עוגה. יש פה עוגה.